שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 בטלוויזיה, אנחנו נהיה בטלוויזיה בשעה הקרובה. יש לנו היום תוכנית מרתקת, והפעם אנחנו רוצים לדבר על כתבים, גם הצפוני וגם הדרומי אין יותר.
לא,
לא. אז אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את, בואו נתחיל מהקרובה אליי, אלא רחוק ממני. נתחיל מדוקטור נעמה חרית יערי, עוצרת ראשית במכון דוידסון, וגם פקחית קרינה ונציגת ישראל האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום, בעצם עבור מי שיאזין לנו בשידור החוזר, זה מוזר לשמוע בערב בוקר טוב, אז נגיד גם, שלום, נגיד משהו גנרי יותר.
יום נפלא.
כן, עומד, אז זה כבר לא יום, אז לילה טוב. אוקיי. וגם נמצאת איתנו כאן הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
שלום.
לא בוקר טוב, נו, שוב נפלתי. אוקיי, אז אולי איתך זה יעבוד לי. שלום ליונתן, תלמיד שעולה לכיתה ו'. הנה, עכשיו אתה.
בוקר טוב.
עכשיו תגיד לי שלום ולא בוקר
שלום.
טוב. שלום. יונתן, בן כמה אתה? מאיכן אתה? אתה מומחה מאוד צעיר.
אני בן...
אני רואה שמישהי שקשורה אליך גנטית וביולוגית מנסה לדחוק אותך לעבר המיקרופון, כי אתה חייב לדבר קרוב למיקרופון. אז בבקשה, כן.
אני בן 11, אני אלמד בכיתה ו' בבית ספר בחור.
זאת אומרת, עד עכשיו לא למדת בשום כיתה, אתה גודלת על ידי זאבים?
לא.
אוקיי, אז מישהו גידל אותך?
פשוט חופש לי גדול, אז כרגע אני לא לומד.
אתה לא לומד כרגע, אבל באופן כללי אתה חלק ממערכת החינוך, ואתה לא בור, אתה לא בור.
לא.
לא בור, אוקיי. אנחנו מיד נדבר גם עם יונתן על שלל התחביבים שלו, בין היתר זה בעלי חיים, נכון? וגם לגו?
כן.
וגם מבוכים ו... דרקונים, או דרקונים, שזה מדהים שזה שרד הדבר הזה, הייתי בטוח שזה ייגמר מתישהו. אוקיי.
זה מגניב.
כן, זה מגניב? זה בלי מחשבים, נכון? זה קבוצת אנשים שיושבת ומטילה קוביות מוזרות ומתנהגת בצורה מוזר. מיד נדבר על זה, אבל אנחנו עוסקים בקוטב גם הצפוני וגם הדרומי. מדוע הכתבים נמצאים במקום שבו הם נמצאים ולא באופן טבעי בישראל, שכל הכל כאן? למה קוטב הוא בקוטב?
כל גוף שמסתובב בעצם, אנחנו יכולים להגדיר לו קוטב, או ציר סיבוב שסביבו הוא מסתובב. כל דבר שהוא תלת ממדי. אנחנו גם יודעים לקבוע מי הקוטב הצפוני במקרה הזה, כי אנחנו, לפי אחד מכללי היד הימנית, אנחנו בעצם חובקים את הגוף עם ציר הסיבוב, והבוין שלנו מצביעה למשהו הקוטב הצפוני יותר.
זו שאלה, מדוע אנחנו באמת קוראים לקוטב הצפוני? זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שהקוטב הצפוני, שאנחנו רואים אותו תמיד למעלה, וזה לא הפוך?
אז קודם כל זה לא עניין של הפוך, זה באמת לפי הכלל הימנית, הבוין תצביע לצפוני. זאת אומרת, אם הוא יסתובב...
זה גם עניין היסטורי. זאת אומרת, מי שהגדיר את זה מלכתחילה, היו אנשים מההמיספירה הצפונית, מהחלק הצפוני של כדור הארץ, והם החליטו שהם נמצאים בצפון. באוסטרליה הרבה מאוד פעמים אתה יכול למצוא מפות שמצוירות הפוך, מכיוון שהם נמצאים בחלק הדרומי, ולא מתאים להם שתמיד יתקעו אותם בדרום, ולכן הם מציירים את מפת כדור הארץ הפוך. כלומר, אין באמת כיוון שאומר, זה דווקא הצפון, זו החלטה שרירותית של בני אדם.
כן, זו החלטה שלנו, אנחנו החלטנו שהצפון למעלה במפה, אבל זה לא תמיד היה כך, ויש תרבויות באמת שלא ציירו מפות כך.
נכון.
אבל כשהגדרנו, כבר כשלקחנו את הצפון גם להגדרה, בוא נאמר, הפיזיקלית שלו, כצפון מגנטי, ותכף נדבר, יש כמה סוגים של כתבים, יש קוטב גיאוגרפי, ויש לנו כתבים שהם מגנטיים.
אז רגע, אנחנו נעשה כבר ספוילר, את הזכרת, דוקטור נעמה חרית, את הקוטב המגנטי והגיאוגרפי, לא מדובר באותו מקום בדיוק.
נכון, קודם כל יש לנו כמה סוגים של קוטב. קוטב גיאוגרפי זה באמת, כמו שאמרתי, זה קשור לציר הסיבוב. הבוין תצביע למה שאנחנו נגדיר כקוטב צפוני, וגם הקוטב הזה, אגב, הוא לא קבוע.
זאת אומרת ששני הכתבים אלה נקודות בקצה כדור הארץ, דמיוניות לחלוטין, או שואפות לאפס בגודל שלהם, שסביב הנקודות האלה כדור הארץ מסתובב.
נכון. עכשיו, גם הנקודה הזאת היא לא קבועה, כי כדור הארץ, ציר הסיבוב שלו, הוא קצת רוטט.
כן?
ולכן
הנקודה...
ולכן הקוטב האמיתי, הקוטב הגיאוגרפי, כן. שהוא הקוטב האמיתי שלנו, נו. הוא בעצם משנה כל הזמן את הכיוון שלו. אין לו רגע שהוא קבוע בזמן, מעניין. אלא בגלל שכדור הארץ הוא קצת וובלי כזה, אז הקוטב הגיאוגרפי משתנה במקום כל הזמן.
מה אתה אומר, יונתן? מסתבר שכדור הארץ רועד כל הזמן, לא קבוע בהתנהגות שלו, אתה לחוץ. אתה פוחד?
לא, אני פשוט לא מבין בזה כל כך.
אתה בחרדה. לא, הכוונה היא שפשוט כדור הארץ, כנראה שיש שתי נקודות שסביבן כדור הארץ מסתובב כל הזמן, אבל הנקודות האלה כנראה לא קבועות, אלא הן טיפה משתנות. אבל אנחנו מדברים על הקוטב הצפוני והדרומית, זה ברור לך, נכון? אתה מכיר את הנקודות האלה. אז אנחנו כמובן בדקנו, הקוטב הצפוני הוא נקודה שנמצאת באזור הארקטי. בדקנו, מקור המילה הארקטי הוא ביוונית דוב, ככל הנראה כי הקונסטלציה, זאת אומרת מבנה הכוכבים שנקרא הדובה הגדולה, נמצא מעל האזור הזה. והקוטב הדרומי הוא כמובן נקודה שנמצאת באזור האנטי-ארקטי. אז אנטי-ארקטי זה אנטארקטיקה. יש שם כל מיני כוכבים.
למעשה כוכב הצפון, שהוא נקודה, שוב, הוא לא הכוכב הזוהר ביותר בשמי הלילה חס ושלום, הוא פשוט כוכב שנמצא מעל האזור, מעל הצפון שלנו, שכדור הארץ, מעל ציר הסיבוב של כדור הארץ, ולכן בעצם הוא כוכב הצפון.
אז
הוא...
למעלה או הקוטב הצפוני הוא הארקטי, ולמטה הקוטב הדרומי אנטארקט. הוא האנטארקטיקה. נכון. עכשיו רק נזכיר למי שלחובבי שלגונים, יונתן, אתם קוראים לארטיק ארטיק בכיתה, כשאתה אוכל שלגון או לא יודע, משהו כפוך שמלקקים. איך אתם קוראים לזה? ארטיק זו מילה שאתם משתמשים בה?
או ארטיק או קרטיב.
קרטיב, אוקיי. אז לא רבים יודעים, אבל המילה ארטיק היא שיבוש של המילה ארקטיק. זאת אומרת, כן. ארטיק, השם באופן כללי הזה הפך להיות שם גנרי לאותו מוצר. ארטיק, למרות שמדובר בשם של חברה ספציפית שפעלה בישראל, והמפעל עצמו כאן בישראל נקרא לשם המפעל בבלגיה, שסייע כמובן לייצר את הדבר הזה. מדובר אכן בשיבוש של המילה ארקטיק, זאת אומרת, יש דמיון. אז כשאתה אוכל ארטיק, הכוונה היא לארקטיק. תגיד ארקטיק.
ארקטיק.
ארקטיק. עם ארקות. פחות הפסקות, בסדר גמור. אז הבנו. אז יש לנו קוטב צפוני, יש לנו קוטב דרומי.
עכשיו, מחט המצפן לא תצביע לקוטב הגיאוגרפי הזה.
אוקיי.
מחט המצפן תצביע לכיוון הקוטב הצפוני המגנטי.
מה זה אומר? מה ההבדל בין הקוטב הצפוני המגנטי לקוטב הצפוני הגיאוגרפי? וגם מה הערך, אם זו לא אותה נקודה, מה הערך במצפנים?
קודם כל הם מאוד סמוכים, זה כן, אבל לכדור הארץ יש גלעין מותח, שהוא גם הוא מסתובב, הוא גלעין עם מתחות, וברגע שהוא מסתובב זה סוג של גנרטור חשמלי, זה בעצם מתחזק שדה מגנטי מסביב לכדור הארץ. השדה הזה יש לו צפון ודרום כמו כל מגנט, וזה בעצם הקוטב המגנטי של כדור הארץ. עכשיו, זה תלוי בציר הסיבוב של הגלעין, ולכן הם אמנם מאוד סמוכים, הקוטב הגיאוגרפי והקוטב המגנטי, אבל הם לא אותו קוטב. וכשאתה משתמש במצפן כדי לחפש את הקוטב, אתה בעצם מחפש את הקוטב המגנטי, אבל לא את הקוטב האמיתי. לקוטב הגיאוגרפי אנחנו קוראים הקוטב האמיתי, True North.
ואיך אנחנו יודעים מה הפער ביניהם? זאת אומרת, כשאני מחזיק מצפן, אם אני רואה, המצפן שלי מצביע לקוטב המגנטי, לצפון המגנטי, ולא הגיאוגרפי, איך אני יודע מה
נכון,
הפער
אז
ביניהם?
אז קודם כל אנחנו יודעים לתקן את זה. זאת אומרת, זה חישוב, ואתה יודע, יכול לתקן, ואתה לא רק יכול, למשל, מטוסים עושים את זה כל הזמן, טייסים, נאלצים לעשות את זה כל הזמן, כדי לדעת באמת את המיקום שלהם באופן מדויק, כי כאמור המצפן, הוא לא נותן לך את הצפון האמיתי.
אז יש פער בין הצפון המגנטי לבין הצפון הגיאוגרפי. מיד נדבר גם איתך, כי את פה שקטה היום, עוד לא דיברנו על בעלי חיים.
אין חיות, אז אני בשקט.
רגע, אין בעלי חיים? יש בכתבים.
כמובן שיש המון בעלי חיים.
תני לנו ככה טיזר קצר כדי שנגרום לצופים, זה מין קליפהנגר כזה, שהם יהיו חייבים להקשיב לנו אחר כך.
חייבים, אז קודם כל.
מה החיה המדליקה ביותר שנמצאת בכתבים?
יש, זה תלוי על איזה קוטב אנחנו מדברים, אז קודם כל...
שועלי שלג.
שועלי שלג. מה הופך שועל לשועל שלג? באיזה צבע הם שועלי השלג?
תלוי. הצבע שלהם משתנה, בחורף הם לבנים, בקיץ הם חומים, מה שמאוד עוזר להסוואה.
כן.
את החורף הם מבלים בעיקר באכילה של דברים ש... טורפים גדולים יותר השאירו, הטורפים הגדולים יותר זה דובים וזאבים.
זה בקוטב הצפוני.
כן.
ובקיץ?
ובקיץ
הם... הם ביוון, בחופש ביוון.
לא, בקיץ הם צדים עופות שמגיעים לשם לקנר.
איך הגעת ללמוד על השואל הזה? סתם נדלקת על היצור הזה? איך הגעת לקרוא עליו?
קראתי עליו הפעם הראשונה פחות או יותר שקראתי עליו הייתה בספר משוגע על חיות של ג'רלד דארל.
כן. והשאר היסטוריה. אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, אנחנו ידענו את זה והבאנו לך את הספר. תעשה כאילו זה הספר הזה. זה לא הספר הזה, תעשה כאילו, אתה מקבל אותו.
תודה.
תודה, בבקשה. טוב, אז אנחנו נשמע עכשיו שיר, ומיד אחר כך אנחנו נדבר על בעלי חיים שנמצאים בכתבים. אנחנו נבין מה צומח בכתבים. נדבר עם מי שהיה וחקר. גם לא ציינו שדוקטור נעמה עתאית, באחד הכתבים לפחות.
בקוטב הדרומי.
כן, שזו יבשת.
באמת שלא, זהו, לא בכל הקוטב הדרומי, הייתי באזור הצפון-מערבי, נאמר, באזור הפנינסלה.
טיולים מאוד אקזוטיים יחסית לעובדה שאנחנו הישראלים מעדיפים את יוון, זה הגבול האחרון של האומץ שלנו. אוקיי, כשאנחנו מדברים על הקוטב הצפוני לא מדובר ביבשת, נכון? יבשת יש רק באנטארקטיקה.
נכון, אנטארקטיקה היא יבשת.
אז מדוע אין שוויון? למה הם קיבלו מדינה ואלה לא? או יבשת?
הקוטב הצפוני קיבל למעשה יבשות מסביבו, כתר של יבשות.
אז מה קורה בצפוני? בואו נתחיל מהצפוני.
אז קודם כל בשניהם מאוד מאוד קר.
רק עבור מי שרק מאזין לנו, מדברת כרגע דוקטור נעמה חרית יערי, ומיד נשמע את קולה של ורד שפירה, הביולוגית, כן. וגם יונתן, שעדיין מכין שיר שהוא ישיר מיד. אתה רצית לשיר?
לא.
ולריקוד? כאן על השולחן. יונתן, תכין ריקוד, יש לך דקה. אוקיי, אז בבקשה, למה באמת רק הקוטב הדרומי נחשב לאזור שבו יש יבשת ואילו בצפוני אין?
לא, זה פשוט ככה, הקוטב הדרומי הוא...
זה ככה, גברת, אני הבאתי מומחים, את היית...
הקוטב הדרומי הוא יבשת, לא סתם יבשת, יבשת גבוהה, גובה ממוצע של 2.3 קילומטרים, זאת אומרת, יבשת מאוד מאוד גבוהה, מכוסה קרח. גם הקוטב הצפוני הוא למעשה עולם שברובו הוא קרחי ומושלג.
אבל זו לא יבשת.
כל השנה, אבל היא לא יבשת, זה הוא ים למעשה, זה מדף קרח בתוך הים.
כשמדברים על קרחונים שאמורים למצוא את עצמם נמסים וכו', אחד הפעלים המוזרים בעברית, להינמס או להמס וכו', אז מדברים על הקוטב הצפוני או הדרומי?
למעשה מדברים על שניהם, אבל הסכנה הגדולה היא בקוטב הדרומי, משום שקרח שנמצא, שהוא מדף קרח בתוך הים, אם הוא ימס, אז מבחינת עליית פני הים, זה יהיה הרבה פחות משמעותי מקרח שנמצא על היבשה, ולמעשה יגרום לעליית פני הים. בעצם בקוטב הדרומי, באנטארקטיקה, קוטב הדרומי ביבשת הרבה הרבה יותר קר מאשר בקוטב הצפוני.
אז בואי נדבר לרגע על השאלה. יונתן, אתה יודע שקר בכתבים?
כן.
גם כאן באולפן קר?
פחות.
פחות? איך אתה יודע? לא היית שם.
אבל ישנתי במקומות יותר קרים.
באמת? איכן ישנת?
בתימנה, בפסח.
באמת?
כן.
אמא שלך פשוט מענה אותך.
מצויד בשק שינה ומעיל פליז.
אוי, כן. וקפאת מקור, נכון?
לא.
הנה, יש כאן תמונות שלך. ארקטיק לגמרי. ארקטיק עם מקל. אוקיי, נמשיך לשמוע, בבקשה.
אז באמת בכתבים...
רגע, מה אתה אומר? רגע, אמרת משהו, כן.
באמת מצאתי מקל די גדול.
אז כמעט עברת לארקטיק?
כן.
אוקיי, אז אנחנו רוצים גם להפתיע את הצופים שלנו, אתה הכנת לנו ריקוד ושיר?
לא.
עוד לא, אז תכף נשכנע אותך. אוקיי, נחזור לשאלה מדוע קר שם, למה קר שם?
אז באמת, בכתבים של כדור הארץ, השמש שהיא מאוד מאוד נמוכה בקו הרקיע, מאוד מאוד קרוב לאופק כל השנה, לא זאת בלבד, אלא בחורף בעצם היא אפילו לא עולה את קו האופק, ויש חושך ולילה במשך חודשים.
וואו, ולכן, נשמע באמת... טוב לאנשים שנוטים לדכדוך.
כן, זה לא מאוד בריא לזה. באמת, לכן מאוד קר בשני הכתבים של כדור הארץ, אבל בקוטב הצפוני, אני לא יודעת אם מעט חם יותר זה המילה הנכונה, אולי פחות קר. פחות קר משום שזה באמת קרח ימי, הים שנמצא מתחת לקרח, הוא בכל זאת מעט חם יותר, והוא דואג לזה שהאוויר שמעל הקרח יהיה בטמפרטורה מעט יותר חמה, רק כדי להבין על מה אנחנו מדברים, אז בקוטב הדרומי, הטמפרטורות הן בין, נאמר, מינוס 28 למינוס 60 בקוטב הצפוני, על היבשת. בקוטב הצפוני אנחנו מדברים על טמפרטורות של 0 מעלות צלסיוס עד מינוס 40. זאת אומרת, חם זה לא, אבל זה יותר חם מאשר היבשת האנטארקטית.
זה גם העניין של משקעים, כי באנטארקטיקה היא יבשת מאוד מאוד יבשה. יש לך ממוצע שנתי של כמה מאות מילימטר של גשם לשנה.
כן.
בעוד שבצפוני יש לך הרבה יותר משקעים, שזה איזשהו מבסט חום שעוזר לטמפרטורות להיות קצת יותר גבוהות.
אז אם כבר התפרץ לשיחה...
יש עוד איזה, נגיד, נגיד גורם שתורם, שזה העניין האלבדו. האלבדו בעצם זה היכולת של משטח מסוים להחזיר קרינה. שלג, אנחנו יודעים שהוא מחזיר קרינה מאוד מאוד טוב, והיבשות, היבשת הדרומית והמדף הקרח הצפוני, הם מחוסים כולם בשלג, ולכן הם מחזירים את הקרינה, שזה תורם גם כן לטמפרטורות המאוד נמוכות, אבל ללא ספק זווית השמש היא הגורם העיקרי.
אפשר להשתזף שם, נכון?
משמעותי יותר.
תוך שימוש בהחזרה? ממש להישרף. די, אז נשאל את הביולוגית ורד שפירה, יש בעלי חיים שנמצאים באזורים כל כך קיצוניים, אנחנו יודעים או שמענו על המושג אקסטרמופילים?
כן.
שאלה בעלי חיים?
אלה יצורים שחיים בתנאי קיצון, בתנאים מאוד מאוד קיצוניים, לא תנאים שאנחנו מסוגלים לחיות בהם. עכשיו, כשמדברים על כתבים, היצורים האלה הם בדרך כלל יצורים מיקרוסקופיים, אבל גם יצורים גדולים, כי גם לדוב קוטב אנחנו יכולים להגיד שהוא אקסטרמופילי, כי הוא מותאם לתנאים של קור קיצוני. אבל אנחנו, בעיקר זה מעניין אותנו, מכיוון שזה, אלה לא מנגנונים שלנו, יש אותם. והמנגנונים, דווקא המולקולריים, הבסיסיים האלה, הם אלה שמעניינים.
כמו מה למשל?
מה למשל? אם אתה תיקח תא אנושי ואתה תשים אותו בקוטב או בפריזר או בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, התא הזה יקפא. ומכיוון שאתה מכיל כמות גדולה מאוד של מים, הקרח הופך להיות גבישים חדים שפשוט מפוצצים את התאים.
זאת אומרת, כשתא אנושי קופה, הוא בסופו של דבר, זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא מתפוצץ, אבל ברגע ההפשרה הוא מתפוצץ?
נכון,
להיות...
בעצם... כן. לא, הוא...
הוא מתפוצץ כבר בעצם לך... היותו קפוא.
בעצם היותו קפוא, מכיוון שהמים מתרחבים, קוראים את קרום התא, ואז אתה מגיע למצב שגם התא לא מתפקד, מכיוון שמים במצב מוצק לא מאפשרים לתהליכים לקרות בתוך התא.
זאת אומרת, שאי אפשר באמת להקפיא אנשים, ועדיין לשמור עליהם במצב טוב.
אפשר להקפיא, אנחנו לא יודעים להפשיר אותם, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
אבל התאים עשויים להיקרה, כמובן, או בדרך כלל נקרא.
עכשיו, ישנם יצורים שכן יודעים לחיות ואפילו להתרבות ולתפקד באזורים שהם כל כך קבועים, ואפילו יצורים מיקרוסקופיים שאין להם פרווה או שכבת שומן שתאפשר להם לבודד אותם מהסביבה.
מה הטריק?
אז הטריק הוא, למשל, המבנה של חומצות השומן בקרומתה. החומצות השומן שלנו, ברגע שקר בתאים רגילים, אז הקרום נהיה פחות גמיש. בחומצות השומן של יצורים שהם פסיכרופילים או קריופילים, כאלה שהם אוהבי קור, החומצות השומן האלה הן הרבה יותר גמישות, שהן מאפשרות לקרום התא להישאר גמיש גם בטמפרטורות מאוד נמוכות. אצלנו...
אפשר לגנוב מהם את התכונות האלה באמצעות גניבה של מקטע DNA ושתילתו בעובר?
אולי, אבל...
יונתן, אנחנו פה מיד נבצע ניסוי, נשתול לך ב-DNA משהו ונקפיא אותך. אל תיכנס ללחץ. אתה קופה לאט לאט, נכון? נכון שקר לך?
כן.
היתרון של הפסיכופילים, הקריופילים, זה גם שהם מסוגלים לעשות תהליכים מטאבוליים גם בטמפרטורות נמוכות, כי קצב מטאבולי של תגובות כימיות, הוא יורד ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר. אצל החיידקים האלה, אצל היצורים האלה, הם מסוגלים לעשות תהליכים כאלה גם בקור, ומשתמשים בזה בתעשייה. למשל, להשתמש בשמרים שהם מותאמים לאזורים קרים, כדי, כן. בתהליכים של ייצור מזון, כדי לעשות את כל התהליכים האלה בטמפרטורות נמוכות, ולא בטמפרטורות גבוהות, ולא להשקיע אנרגיה בחימום. אתה יכול משתמשים בזה בתעשיית הגלידה, כדי לייצר גבישי קרח מאוד מאוד קטנים, כדי לשפר את הטעם של הגלידה.
כן, הכל בסופו של דבר מוביל לחזירות האנושית לתקוע גלידה באמצע הלילה.
אם זה לא מוביל לגלידה, זה הרי לא באמת שווה את זה כל המדע הזה. אבל כן, אנחנו כן רוצים וכן מנסים להשתמש בתהליכים האלה כדי להבין איך הם עושים את זה שם. וגם כשאנחנו חוקרים, רוצים לחקור צורות חיים באזורים אחרים, אם אנחנו מדברים על מאדים או על כוכבי לכת רחוקים, אנחנו מחפשים צורות חיים שמסוגלות להתמודד עם תנאים קיצוניים, עם תנאי קיצון.
כן, אבל זה לא רק בתנאים של קור, נכון? זה גם בתנאים
לא
של
רק.
חום. זאת אומרת,
אקסטרמופילים זה מתייחס...
תנאים ש... נכון. של מצב שבו אין חמצן וכו'.
נכון, כל תנאי שהוא תנאי קיצוני, ולא הנוחות הנעימה הזאת שיש לנו כאן...
אז רגע לפני שנדבר עם פרופסור יעקב גרטי, אנחנו רק נשאל את השאלה הבסיסית, מי גילה את הכתבים... היו שם בני אדם? חיו שם בני אדם מאז ומעולם? כי מי גילה זה תמיד מאוד מתנשא. כי אם היו שם אנשים, לא צריך לגלות את המקום, לא?
אז קודם כל, בקוטב הצפוני, שוב, לא בקווי רוחב סופר סופר, נאמר, נמוכים, אבל יש מקומיים, יש אנשים שגרים שם, שבטים שגרים שם, מספר עמים. אנחנו קוראים להם אסקימוסים, הם בעצם אינוויטים, אבל זה כמה עמים. אבל בקוטב הדרומי אין, לא חיים אנשים.
אז באמת יש, קוראים לה אסקימוסים אינוויטים, נכון? בעבר נהגו לקרוא להם אסקימוסים, וזה היה נחשב לכינוי מעליב.
כן.
זה אוכלי בשר נע.
יש טענה, בדקנו את זה באמת, שזה הצרפתים המציאו את השם הזה, והמשמעות שלו היא אוכלי בשר נע, אבל זה לא בהכרח נכון. צריך לבדוק את זה, אבל אינוויטים זו מילה אחרת לאנשים בשפתם. כן. וכך הם קוראים להם, זו קבוצה של עמים, נכון?
כן, מספר עמים שמתגוררים, בוא נאמר, הכי צפונה שיש בכדור הארץ, כי התנאים, כמו שאמרנו, הם כאלה שלא ממש מאפשרים לבני אדם לחיות, בטח לא בנוחות, אבל גם בכלל לא. למעשה, תמיד בני אדם רצו להגיע, גם תחשוב עלינו אפילו היום, אנחנו רוצים להגיע למקומות שאף אחד לא היה בהם.
ודאי.
אפילו מקומות שהיו בהם, אבל מעט אנשים, אנחנו נורא גאים, אנחנו מטפסים לפסגה גבוהה או... ובאמת בסוף המאה ה-19 נשארו מעט מאוד מקומות שבני האדם לא הגיעו אליהם. בין המקומות האלה היו שני כתבי, שתי הנקודות הדמיוניות האלה של הכתבים של כדור הארץ, הקוטב הצפוני, הקוטב הדרומי, והיה למעשה מעין מרוץ עם תחרות, שלפעמים אפילו ירדה לכדי שקרים והמצאות, כי כל אחד רצה להיות הראשון.
ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך, מעדכנים אותנו, כן?
אז זהו, זה למעשה אנחנו מדברים על זה שבאזור, בתחילת המאה ה-19, כבר 1910, 11, 12, שני הכתבים נכבשים, זאת אומרת, הדגל ננעץ בקוטב.
זהו.
הקוטב הצפוני הוא איזשהו ריב בין שני אמריקאים, והדגל האמריקאי ננעץ ראשון בקוטב הצפוני. הקוטב הדרומי, המלחמה שם, בוא נאמר, או המאבק הוא בין אנגלי לנורווגי, ודגל נורווגי הנעץ ראשון, 30 יום בלבד לפני הדגל הבריטי.
אז רק נעצור אותך כאן, אנחנו מדברים על מקומות אקזוטיים, מקומות רחוקים שלא הרבה אנשים היו שם. יונתן, אתה מרחובות.
כן.
ספר לנו על העיר האקזוטית הזו, מה קורה שם? מה סוד הקסם של העיר?
אוי, זאת שלא שאלה הוגנת.
למה לא? הנה, האמא כבר מגוננת. למה? יונתן, איך ברחובות?
לא משהו.
לא משהו? יואו! יואו, תשמע, פרופסור יעקב גרתי כבר על הקו, אבל למה לא משהו? רק תגלה לי ככה. למה לא משהו? לא, אוקיי, אתה לא רוצה?
כי יש רק ספרייה אחת.
יש ספרייה אחת ברחובות, אנחנו פונים לראש העירייה של רחובות.
שתיים, אבל אחת נורא רחוקה.
אני
אפילו לא יודע איפה.
אז מי ראש העירייה ברחובות?
זאת לא שאלה הוגנת.
למה?
אני לא יודעת.
די, אוקיי.
אני יודע.
באמת? מי? אנחנו רוצים לפנות, צריך להקים שם ספריות, נשמע שיש הרבה מאוד אנשים חכמים שם שרוצים לרכוש ידע ואין שם מספיק. טוב, אנחנו מדברים על הכתבים, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מי שביקר באנטרקטיקה, אזור הקוטב הדרומי, ויודע לספר לנו האם יש שם צמחים. דיברנו מעט על בעלי חיים, אנחנו רוצים לומר שלום למי שחזר מאנטרקטיקה, חמוש במתנות, שוקולדים וכמובן הרבה מאוד מידע על צמחים. שלום לי פרופסור יעקב גרתי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, שלום.
בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו, יש צמחים באנטרקטיקה?
שלא למה אתה קורא צמחים.
אתה ודאי מבין בזה יותר ממני, יש לי תחושה שאתה יודע, אני יודע שיש שם חזזיות, אבל האם חזזית נחשבת לצמח?
כמו שמישהו אמר, כן ולא.
מה זה אומר?
מי שלומד בוטניקה, לומד על חזזיות. זואולוגים לא לומדים על חזזיות בדרך כלל. זאת אומרת, החליטו להכניס את זה לעולם הצמחים, בגלל שחזזית מורכבת משני צמחים.
אוקיי.
וזה חשבו במשך 140 שנה האחרונות. ובדיוק לפני שנה, איזשהו אמריקאי שגר בשכונת קרוונים, גילה שחזזית מורכבת משלושה אורגניזמים. עצה, והיא בעצם הסיבה שזה צמח, כי יש לה כלורופיל, היא עושה פוטוסינתזה.
כן.
פטריה, שחיה איתה בסימביוזה. והבחור הזה, הצעיר, גילה שיש גם עוד גוף אחד שלא ידעו על קיומו, איש לא חיפש אותו. שמרים. שהם שייכים לעולם הפטריות, והם גם כן לא נחשבים צמחים, מה של ממש. פטריות הם לא צמחים.
אז חזזית, עבור המאזינים שרק התעוררו ונדהמים לגלות שמדובר, אפשר לומר שמדובר באורגניזם אחד חזזית, או שזו החלאה, זה סלט של אורגניזם?
לא החלאה, לא החלאה. אלא? אל תשים דברים בפי, דודו.
אני, זה הפורמט.
לא החלאה.
לא, אנחנו מנסים להבין, כי אתה מדבר על זה, כאילו מדובר באורגניזם אחד שמורכב מכמה.
נכון, זה לא אורגניזם אחד, זה חבורה.
חבורה, אוקיי.
חבורה שחיה בתנאים של סימביוזה.
וואו.
סימביוזה, התרגום הפשוט הוא חיים ביחד. לא שיתוף ולא שום דבר אחר. בני אדם בקושי יודעים שיתוף. חיים ביחד, סימביוזיס. ויש הרבה סימביוזות.
שוב אנחנו נזכיר, מדובר בעצה שחברה לפטריה.
נכון. והיום אומרים שיש עוד פטריה. ושם שמרים, וזה גילוי בדיוק בין שנה אחת, זה הופיע בעיתונים הכי חשובים בעולם, ופשוט עשו את זה בעזרת בדיקות DNA, פתאום ראו שם DNA נוסף, שלישי.
וואו.
וזאת באמת סנסציה. בתוך המקצוע אנחנו נקראים ליכנולוגים.
מה משמעות?
אתה שומע היום שיחה עם ליכנולוג, היחידי כרגע בישראל, ואנחנו בעולם 300 איש, וכולנו עוסקים בחזזיות, בגלל שחזזית... בשפה המדעית נקראת ליכן, ואז באנגלית עשו מזה ליכן, אז אני בשבילך ליכנולוג.
ליכנולוג. אז נכון. אנחנו נבצע, אז עכשיו אני יודע איך להציג אותך ואני אתן לך את מלוא הכבוד. אנחנו רוצים לומר שלום שוב לליכנולוג היחיד נכון. בישראל, אפשר לומר?
כן.
פרופסור יעקב גרטי. אז רגע, נכון. אנחנו למדנו פה משהו מרתק, שיש מה שקוראים לו חזזית או לחזזית, ומדובר בעצם בסוג של סימביוזה, חיבור, נכון. חיים משותפים של עצה.
לא משותפים, אז אגד משותפים. אין פה שיתוף. חיים ביחד.
כשחיים ביחד...
אתה חייב לדבוק בהגדרה המקצועית.
זה לא
חיים ביחד, סימביוזיס, סימביוזיס.
חיים אחד ליד השני, אבל לא בהכרח משתפים את המשאבים שלהם אחד עם השני.
הם עושים החלפות.
אבל כן, כן מרוויחים.
נכון, הם עושים החלפות של חומרים. ואני אגיד בקצרה, מה הם עושים בדיוק? הפטריה, שהיא בערך 80% מהנפח... של הגוף, של הדבר הזה שנקרא יחד חזזית. הפטריה היא זאת שנמצאת כלפי חוץ, וכשאתה רואה חזזית, אתה רואה רק את הפטריה. בעיניים אתה רואה רק את הפטריה, בצבע, יכול להיות ורוד, אדום, שחור, לבן, אתה רואה רק את הפטריה.
מעניין.
מתחת הפטריה יש שכבה דקה של עצות. עצות חד-תאיות, או שהן שייכות לעצות הירוקיות, כמו אלה שיש על חוף הים, על הסלעים, בתל ברוך אתה רואה עצות בצבע ירוק ומאוד בהיר, כמו דשא כזה, אלה עצות. אז בתוך הם חד תאיות, או שיש שם, במקום עצות רגילות, שאנחנו מגדירים אותם כעצות, יש חיידקים בעלי כלורופיל שנקראים כחוליות, מהמילה כחול, כי הן קצת כחלחלות באמת, והן נקראות ציאנו-בקטריה. ציאנו-בקטריה, ציאנו מהמילה ציאן, כחול, ותסתכל פעם במדפסת, יש שם את הדיו, אז הדיו הכחול, או לכיוון כחול, נקרא ציאן.
כן.
ציאן או בקטריה, אלה הם אורגניזמים שהם חיידקים בעלי כלורופיל, הם עושים פוטוסינתזה, הם יודעים לעשות עוד משהו מעניין, שאף בן אדם לא יודע לעשות, הם יודעים לקשור חנקן חופשי מהאוויר. זאת אומרת, אמור מעטה, בחזזית יכולה להיות או עצה ופטריה,
כן.
או ציאן או בקטריום ביחיד. ופטריה. ועכשיו יודעים שיש גם שמרים.
זאת אומרת, לא ידענו שיש חזזית שבין היתר גם מכילה בתוכה כחולית או כחוליות.
נכון, נכון, מה זה, ודאי.
שזה, אגב, אחד האורגניזמים, אפשר לומר ששינה את פני האטמוספירה בכדור הארץ.
נכון,
יש התואנים...
בגלל שהוא היה היצור הראשון שעשה פוטוסינתזה על פני הפלנטה הזאת.
כן.
ומאחר ואנחנו אומרים שהחיים הופיעו לפני 4.6 מיליארד שנה, לא ידעו בדיוק, זאת אומרת, כדור הארץ בין 4.6 מיליארד שנה, ולא ידעו בדיוק מתי הופיעו החיים, אז אמרו הרבה שנים, אמרו 3.2 מיליארד שנה, והנה לאחרונה, בגלל שדווקא באזור הקוטב הצפוני, מצאו שבגרנלנד יש אפשרה של קרח,
Okay.
ומתחת לזה מצאו מאובנים שנקראים סטרומטוליטים, ואין בעולם הרבה היום סטרומטוליטים פעילים, יש בבהמאס, יש באוסטרליה, אבל אין הרבה, זה גושים של ציאנובקטריה, חיות, ובגרנלנד פתאום הקרח התחיל להפשיר, ומצאו גושים של סטרומטוליטים, ובדקו את הגיל שלהם, ועכשיו תחזיק את הכיסא דודו, החיים הופיעו בכדור הארץ לפני 3.77 מיליארד שנה.
אוקיי.
זאת אומרת, כמה שנים טובות אחורנית, אז הופיעו החיים. ואז הציאנובקטריה האלה התחילו לעשות פוטוסינתזה בזמנו, וזה קרה בכדור הארץ בהרבה מקומות, לא רק בעזרת סטרומטוליטים, אלא בכלל בגושים של ציאנובקטריה שהיו בים בעיקר, והתחילו לפלוט, תראה איזה מזל יש לנו, התחילו לפלוט בתור פסולת של הפוטוסינתזה, התחילו לפלוט חמצן.
אז רק נזכיר...
וזה הביא לנו את החיים.
לא, אז זה מדהים מה שסיפרת פה, כי ודאי המאזינים שלנו כרגע שואלים את עצמם כל מיני שאלות פוליטיות, ימין, שמאל, למעלה, למטה. כשאנחנו מדברים כאן על מה שאפשר את החיים בכדור הארץ, כפי שאנחנו מכירים אותם, אנחנו זקוקים לחמצן, ואת החמצן לא היה כאן מאז ומעולם באטמוספירה.
לא
הוא
היה.
תוצאה של פליטה או פסולת של כחוליות.
נכון.
מעין חיידקים שהיו כאן, הכחוליות חיו עוד לפני. אני משער שהיה חמצן, נכון? או שהיו חיים גם לפני החמצן.
כמות החמצן הייתה נמוכה מאוד.
כן, הייתה נמוכה, ובזכות הכחוליות אנחנו מסוגלים לנשום.
החמצן התחילה לצאת לתוך האטמוספירה מתוך הים, והתחילה להיווצר פה האטמוספירה שלנו, שבדקה זו אנחנו יושבים עם 79% חנקן, שאיתו אין לנו הרבה, לנו אין הרבה אפשרות לעשות משהו. והיתר 20 וקצת זה חמצן.
אפשר לומר שאנחנו תולדה של אסון אקולוגי שגרמו לו הכחוליות.
זה לא התחיל כאסון, אבל כשבשלב מסוים התחיל לצאת הרבה חמצן, היו הכחדות של אורגניזמים שלא יכלו לעמוד בחמצן הזה. היו בהיסטוריה של כדור הארץ, אם אני לא סופר את מה שקורה היום, היו 5 הכחדות גדולות. הכי מוכרת והכי פופולרית במדע, זה לפני 65 מיליון שנה, שאז נכחדו הדינוזאורים. ועל זה יש גם כן ויכוח למה זה קרה, וזה לא התחום שלי המדויק. על כל פנים, אני רוצה להתקדם איתך טיפה לאנטארקטיקה.
אני רוצה להודות לך שהחזרת אותנו לקוטב הקר. כן, בבקשה.
כי זה בעצם הנושא שלכבוד זה הוזמנתי.
זה נכון, אנחנו אישרנו
פה. מה קרה עם האנטארקטיקה הזאת? זאת יבשת של 14 מיליון קילומטר מרובע. תשווה אותה לישראל, 20,000 קילומטר מרובע, זה ממש פירור.
יותר גדולה מהודו וסין ביחד.
כן?
כמו פעמיים אוסטרליה.
אז מה הם רוצים מאיתנו?
רגע, דודו, תירגעו, תקשיבו.
רגע, יונתן, תירגע, אתה...
כולכם, כולכם. ואז מה שקרה, האנטארקטיקה הזאת, היבשת הזאת, היא הייתה מחוברת, היא הייתה חלק מגונדואנה. וגונדואנה, על שם על איזה מחוז בהודו, גונדואנה זו הייתה היבשת הדרומית שהכילה את דרום אפריקה, דרום אמריקה, תת היבשת הודו, שרק כך עלתה צפונה, נדחפה צפונה והרימה ככה את ההימלאיה.
כן.
וככה אנטארקטיקה הזאת נשברה והפכה להיות ליבשת עצמאית, בודדת, התרחקה מאוסטרליה, והיא 14 מיליון קילומטר מרובע, בלי שום בני אדם, בלי שום, שום אורגניזמים שאנחנו מכירים היום, אבל יש מאובנים. והאנטארקטיקה הזאת, התנאים שם, ואני מתקרב קצת יותר מדויק לנושא, היא הכי דומה למאדים.
מה דומה בין...
הטמפרטורה והשלעים, וזה נקודה.
גם כן, הטמפרטורה מזכירה את הטמפרטורה במאדים?
בוודאי.
אוקיי,
האנטארקטיקה אז... היום, הטמפרטורה הנמוכה שנמדדה, היא הייתה, נכון להיום, מינוס 88 סלסיוס. עכשיו, אני מתקרב קצת לסוף של הסיפור.
כן.
ואז, בגלל שזה דומה מאוד למאדים, אמרו, בואו נחפש שם ביולוגיה. כי אם יש ביולוגיה בחוץ, באנטארקטיקה, במקומות הכי קשים באנטארקטיקה, זה ייתן לנו קצת מושג... איפה לחפש במאדים?
באמת מעניין. זאת אומרת שהחקר, אנחנו מחפשים תמיד חיים באמת בחלל או במקומות קיצוניים.
נכון.
והנה יש לנו בחדור הארץ מקומות קיצוניים, מדוע שלא?
מאוד קיצוניים.
כן, טוב.
והנה, אני מתקדם לנקודה, ואז, בתוך המאה ה-20 הזאת, יצאו אנשים לאנטרקטיקה, הלכו בכלל גיאולוגים לחפש כל מיני מינרלים ומחצבים חשובים מבחינה כלכלית, וגיאולוג אחד בשם וולף וישניאק, יהודי במקור, ממזרח אירופה, הוא הלך לשם והתחיל לדפוק בפטיש, כמו שכל גיאולוג עושה שהוא קם בבוקר. ואז הוא ראה בתוך האבנים, אבני חול, באנטרקטיקה, במקומות הכי יבשים באנטרקטיקה,
כן.
שנקראים העמקים היבשים, הוא מצא שם פסים ירוקים בתוך האבן, והוא גיאולוג עם עין טובה, הוא גם מיקרוביולוג היה. אני אומר היה, כי תכף תראה מה קרה לו. הוא מצא משהו ירוק, אסף אותו בערימות, באו לאסוף את האיש הזה, והאיש הזה לא נמצא עד היום הזה. הוא נפל באיזשהו סדק, נעלם, ופשוט יצא מתוך דפי ההיסטוריה.
כמו שאומרים אצלנו, סוף טוב הכל טוב.
זה לא כל כך טוב.
אבל
אני מכיר את אלמנתו, ויחד כתבנו פרקים.
נפלתי פה וגדול.
כתבנו פרקים.
ניסיתי להצחיק ויצאתי מסתכסך עם המשפחה. אוקיי, אני רוצה להודות מעומק הלב לפרופסור יעקב גרטי, הליכנולוג היחיד בישראל, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. זה היה מרתק. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה ולהתראות, ואנחנו נמשיך לדבר עם הביולוגית ורד שפירה. אנחנו ממשיכים לדבר על בעלי חיים באזור הזה, אז יש כמובן אקסטרמופילים, דיברנו על אקסטרמופילים. בואי נדבר על דובים. יש?
בוא נעשה קודם כל את החלוקה בין קוטב צפוני לקוטב דרומי. כי...
לא, בואי נדבר על זה כמקשה אחת, מדובר במקום אחד.
לא.
אוקיי,
זהו
לא.
שלא.
יונתן,
איפה,
לא.
איפה יש דובים?
מה אתה אומר, יונתן?
איפה חיים דובים?
רגע, יש מעט ספריות ברחובות?
מעט.
מעט, אה? בבקשה, ראש עיריית רחובות. בבקשה. איפה הדובים?
איפה הדובים?
נו, ודאי ביבשת, לא? איכן שיש יבשת?
אז זהו שלא.
די!
דובי קוטב נמצאים אך ורק בקוטב הצפוני.
הצפוני!
כן, איילי צפון נמצאים אך ורק בקוטב ה... צפוני, איילי צפון.
זה צפוני.
בעלי חיים גדולים.
למרות שיש קצת בחוג הקוטב הצפוני, שזה כל האזור הזה של... קנדה ו...
נכון, אבל הם נמצאים זה? אך ורק בצפון.
רגע, יונתן, נראה לי שהוא יודע יותר...
כן, כן, זה נכון, אני הבאתי מומחה היום.
צי מפה, ורד, יונתן, תמשיך. מה רצית לומר, יונתן? שמה?
דובי קוטב יש...
יש לא. גם בדרומי?
לא.
אלא?
בדרומי יש בעיקר פינגווינים.
כן.
בעצם פינגווינים אין רק בדרומי.
אוקיי.
יש פינגווינים בקוטב הדרומי, באפריקה.
כן.
יש קצת באיי גלאפגוס, ויש באוסטרליה ובניו זילנד.
נכון, אבל הם נמצאים אך ורק בחלק הדרומי של כדור הארץ.
רק הערה למען הפרוטוקול, דוקטור נעמת, הרחת פינגווינים.
כן.
זה נורא.
כן.
אוקיי, כי אנחנו כל כך אוהבים את היצורים האלה.
זה שאוכלות שרימפסים, זה אי אפשר לתאר את הריח, והוא לא עוזב אותה, לא את המגפיים ולא את הבגדים.
זה התוכנית היחידה שבה אמרו את האמת על הפינגווינים. מיד אנחנו נמצא לך מקום, אל תלחץ. הכל בסדר? אוקיי, בואי נשילים בבקשה.
אז בקוטב הצפוני יש המון המון בעלי חיים גדולים, יש שם אוכלי עשב, יש שם טורפים, יש שם גם צמחים שצומחים לא בקוטב עצמו, אלא באזורים שסובבים את הקוטב ומאפשרים לבעלי החיים האלה הגדולים יותר,
כן.
לשרוד שם, כי יש מערכת אקולוגית שהיא מפותחת יותר. בקוטב הדרומי אין, יש פינגווינים, ויש בעלי חיים ימיים, יש מעט מאוד כלבי ים שמגיעים לשם מתוך 30 וכמה מינים של כלבי ים, יש בסך הכל פחות מ10 מינים שמגיעים לקוטב הדרומי, ועל היבשת עצמה, בעלי חיים יבשתיים, היצור הגדול ביותר זה איזשהו חרק קטן ש... שחי שם ומותאם לקור, כי אין לך את הבסיס האקולוגי. אם פרופסור גרטי דיבר על זה שיש שם חזזיות שהן אלה שעושות פוטוסינתזה.
אז הקטסטרופה היא בדרום.
הקטסטרופה היא בדרום,
כן.
אבל הים הוא שוקק חיים.
מעניין.
אבל על היבשה אין לך מערכת אקולוגית שהיא מבוססת. אין לך שם צמחים, אין לך אוכלי עשב, וגם אין לך הטורפים.
רגע לפני שהצטרף אלינו רום עתיק שספר לנו על פודקאסטים, אני רוצה לבדוק משהו על כלל אלן או כלל ברגמן שקשור לדובים ולצבעים שלהם.
זה בעיקר גודל וצורה.
זאת אומרת, לא רק הפרווה.
לא רק הפרווה, הכלל, אלן, כלל, קודם, יש שני כללים שמדברים על צורה וגודל של בעלי חיים שנמצאים בקוטב. הכלל הראשון מדבר על זה שככל שאתה נמצא באזורים קרים יותר, אז בעלי חיים יהיו גדולים יותר. למשל, אם אני מדברת על דוב שחי באזור הטרופי, לעומת דוב שחי בקוטב, אז ככל שאתה גדול יותר,
אתה
שומר חום, אתה מאבד פחות חום לסביבה ביחס לגודל שלך, ולכן אתה תהיה יותר גדול. הכלל השני אומר שהאזורים שבולטים מהגוף שלך יהיו קטנים יותר, האף והאוזניים והגפיים יהיו קצרים וקטנים יותר, מכיוון שככל שאתה בצורה יותר כדורית, אתה שומר את החום הזה לעצמך, ואלה שני הכללים שאנחנו באמת יכולים לראות, למשל בשואלים. שאולי פנק שחיים במדבר ויש להם אוזניים מאוד מאוד גדולות, לעומת שאולי שלג שיש להם אוזניים קטנטנות שהן מחוברות לראש, החותם יהיה יותר קצר. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים את הכללים האלה בתצורות שבעלי חיים שנמצאים באזורים חמים ובאזורים קרים.
אז מהו כלל אלן וכלל ברגמן?
כלל ברגמן מדבר על הגודל, כלל אלן מדבר על...
זאת אומרת, אבל זה בעל חיים, זו התפצלות של אותו דוב שהשתנה בעצם על פי התנאים בסביבה במרכאות.
אז בדובי קוטב אנחנו יכולים לדבר על זה שדובי קוטב הם בעצם דובים חומים, שהם דובים שחיים דרומית יותר. הפיצול האבולוציוני נעשה לפני משהו כמו 200 אלף שנה, שזה כלום במונחים אבולוציוניים. השוני האמיתי זה אנחנו רואים בשיניים שלהם את ההבדל הפיזיולוגי, מכיוון שהם מותאמים לתזונה שונה. ועכשיו, יש ויכוח על האם מדובר באותו מין או מין שונה, מכיוון שהם כן מסוגלים להעמיד צאצאים פוריים, שזאת ההגדרה של מין לפי הביולוגיה, אבל אם אתה תיקח...
שני הסוגים השונים של הדובים.
שני החום והלבן.
כן. כשלבן זה לא צבע, למען הפרוטוקול זה שקוף, זו פרווה שקופה בעצם.
נכון, נדבר על זה בהמשך.
אוקיי.
אבל אם אתה תיקח את הדוב החום ותשים אותו בקוטב הצפוני, הוא לא ישרוד, ואם תיקח את הדוב הלבן ותשים אותו באזור חם יותר, הוא גם יהיה לו מאוד מאוד קשה לחיות. כלומר, התאמות לסביבה הן כבר שם, אז הוויכוח על האם מדובר באותו מין או לא, הוא קיים.
עכשיו אנחנו אומרים שלום למי שאחראי ליצירת תוכן קולי שאפשר לצרוך מכל מקום ובכל זמן. פודקאסטים, רום עתיק, מה חדש בתחום התוכן הקולי באמת, שיכול אולי להמאם את תחושת הבדידות שלנו, הייאוש, חוסר המשמעות. מה הכנת לנו?
אתה ממש מצטט אותי, וזה קצת מביך, כי זה בדיוק שטויות שאמרתי בשידור, אבל בכיף.
אמרת את זה?
כן, כן. להפיג את הבדידות.
נראה לי, אבל לא, זה כל המטרה של עולם הבידור, או התוכן באופן כללי. אנחנו רוצים לשמוע סיפורים כדי לשכוח שאנחנו בודדים.
נכון, 10-8, אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לפילוסופיה
אקזיסטנציאליסטית? אתה צודק, וואי, אנחנו 5 דקות לפני סיום, אז מה בפיך, איזה פודקאסט חדש רקחת לנו?
אז ככה, אני רוצה לספר על פודקאסט שמכה גלים בארצות הברית, כולם מדברים עליו, בנושא נוכלות אינטרנטית. תגיד, יצא לך פעם להעקץ באינטרנט? אתה מכיר את העוקץ הניגרי וכל מיני מיילים מהסוג הזה?
כן, אני ממש לאחרונה הופתעתי לגלות שהפכו אותי לאדמיניסטרטור בפייסבוק של עמודים פיקטיביים, וניסו לפרסם בשמי, תוך כדי שימוש בכרטיס האשראי שלי, בכמעט 1,000,000 שקל פוסטים, אבל בפייסבוק חסמו אותם. אני לפני שבת נלחמתי בדיוק בדבר הזה.
זהו, אז באינטרנט זה נורא נורא נפוץ, אבל מה שקורה לאחרונה בארצות הברית זה גם שיחות נוכלות, שמרימים אליך טלפון ואתה מקבל הודעה מוקלטת שאומרת, שלום, אנחנו זיהינו שהמחשב שלך נפרץ או נטוע במצב מסוכן, בוא דבר איתנו, נעזור לך לפתור את זה, נמכור לך אנטיווירוס במחיר מופקע. כן, זה ממש נהיה עניין פופולרי בארצות הברית.
אגב, עוד עניין עבור המאזינים והצופים שלנו, אם מבקשים מכם פרטים של כרטיס אשראי כדי לאמת זהות וכולי, לעולם אל תמסרו את זה, זה גם מה שניסו לעשות לי כחלק מהעובד.
בקיצור, אז מגיש פודקאסט אמריקאי בשם אלכס גולדמן, יש לו פודקאסט מעולה בשם Reply All. זה פודקאסט שמוגדר כתוכנית על האינטרנט, אבל האמת שזה קצת מקטין את זה, כי זה לא איזה זומבית, אתה זוכר שאת הדבר הזה?
ודאי,
זה, כן, אז זה לא, בדיוק, אז זה לא איזה מגזין אינטרנט חנוני של פעם, הם לוקחים סיפורים, הם פשוט מחפשים סיפורים מדהימים באינטרנט. אז יום אחד הם ישבו באולפן וערכו תוכנית, ואז קיבלו טלפון, ובטלפון הייתה הודעה מוקלטת, שלום, המחשב שלך נפרץ, בוא סור איתנו קשר. אז אלכס גולדמן המגיש מיד ניתק את זה, אמר, מה זה שטויות האלה? ואז המפיק שלו אמר לו, לא, 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 כנס לאולפן, תתקשר אליהם חזרה.
וואו.
אז הוא נכנס לאולפן, הרים טלפון, וניסה להבין מה בדיוק הם עושים שם. וממש בצורות הכי גסות והכי בוטות, ניסו לקחת ממנו את הכרטיס אשראי.
די.
והוא בשלב מסוים התחיל להתעמת איתם ולדבר איתם. בואו נשמע קטע קצר מהתוכנית.
בבקשה.
Like, how stupid do you think that I am? Do you just have a really low opinion of Americans in general?
Yes.
And why do you have a low opinion of them?
You guys are conservative-minded people. But you guys are doing terrible things.
זה בחור ממרכז שירות בהודו.
Your people, they are living in your country, and you're killing them and you're robbing them.
I'm going to be honest with you. I agree with you. But listen, I am a human being.
You were also a human being when you bombed 1947-45 atom bomb on Japan.
Wow.
Have you heard about that?
I have heard about that.
And millions of people died.
That was 45 years before I was born, so I only had so much decision-making power when that happened.
בקיצור, הוא מתחיל פה איזו מדיניות של להטריד את הנוכלים, הוא מתקשר להם באופן קבוע, ואפילו נהיה סוג של חבר שלהם.
מדהים.
מתחיל לדבר איתם למשחקי מחשב על קאונטר סטרייק, על כל מיני דברים בסגנון הזה, ובסופו של דבר טס להודו לפגוש אותם, אבל זה כבר אני לא רוצה לעשות.
טוב, זה מדהים, ויש פודקאסט ישראלי גם שעושה את הדברים האלה, כי זה מרתק לעשות דבר כזה.
לא, אבל זה רעיון.
כמובן, לגנוב פורמטים מאחרים שעוסקים בנוכלים. טוב, אנחנו מודים מעומק.
רק אני יכול לומר משהו קצר.
ודאי.
Reply All בגוגל, אם אתם רוצים להזין, Reply All. אפשר גם לחפש את זה באפליקציות הפודקאסטים שלכם, אבל הכי פשוט בגוגל, ותגיעו לאתר שלהם ותאזינו לפודקאסט הנפלא הזה.
וגם כמובן פלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לעורך הפודקאסטים בתאגיד השידור הישראלי רום עתיק, תודה רבה שהגעת לכאן. נמשיך לדבר על הכתבים, אנחנו נגלגל את השיחה לאחור ונשמע מפיכן. קודם כל, מי גילה? התחלנו לדבר על מי גילה את הכתבים ולמה? מה יש לנו לחפש שם? מה רע לנו כאן בארץ ישראל? מזג אוויר נוח, נדלן במחיר מופקע, הכל קדוש וכיף.
אז קודם כל, לאורך כל ההיסטוריה, מגלי עולם או כובשי ארצות, מה שנקרא, זה היה משהו שהיה מאוד, מאוד מוכר. זאת אומרת, גיבורים אמיתיים היו מגיעים לראשונה לארץ לא נודעת, וכף רגלו של אדם לבן דרכה שם לראשונה, ואותו בן אדם נשאר למעשה סוג של אימורטל בדפי ההיסטוריה, שמו נקשר לעד כאדם הראשון שהגיע
שזה באמת תמיד מסקרן ומשעשע אותנו לחשוב שאם האדם הלבן לא הגיע למקום מסוים, אז המקום הוא נידח.
נכון.
וברגע שאדם לבן דרך שם, גילינו.
זה נכון, בדיוק כמו במדע. נכון. לא פרסמת, לא, לא. עשית.
כן, נכון, כן.
טוב, וגם אוקיי. אגב, בקוטב הצפוני, תחשב שהרי הם לא הגיעו לבד, לקוטב הצפוני הגיע נגיד קוק עם חבורה של אינוויטים, האמת שהוא יחסית עם מעט, וגם פירי הגיע עם חבורה של... אבל הוא היה האדם הלבן הראשון, והם שניהם רבו שם על הבכורה.
הזכרת אגב רק אינוויטים, למי שלא יודע, אלה בעצם האסקימוסים, האינוויטים, כפי שאמרנו, המילה היא אנשים.
נכון.
בשפתם, וכך קוראים למי שמתגורר שם.
שלא גורים ממש בקוטב הצפוני, אלא די בשוליים של הקוטב הצפוני, אבל האנשים שחיים הכי צפונה, נאמר, בכדור הארץ. אז כאמור, יש שתי נקודות, בסוף המאה ה-19, שהאדם הלבן עוד לא כבש אותן, שזה הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי, ומתחיל מרוץ בין אותם גיבורים, נאמר, לתקוע את הדגל של המדינה שלהם.
איפה?
בשני הכתבים. הקוטב הצפוני, בוא נאמר, הראשון שפותח מסלול להגיע הוא ננסן, ששמו אגב מאוד מוכר לאוקיינוגרפים שהם בינינו, גם מבחינת מכשור. הוא הראשון שפותח בו נתיב לקוטב הצפוני, הוא עושה את זה על סיפונה של הפרם, ספינה שהוא עצמו שותף גם בתכנון שלה. אני מזכירה את השם של הפרם רק כי מופיעה בסיפור מאוחר יותר בקוטב הדרומי. אמונסן שהוא האדם שכבש את הקוטב הדרומי.
לא, לא, לא לגלות.
אבל לא רגע, נגלה כן. עוד, כן?
Okay.
הוא לוקח אותה כדי שהיא תיתן לו מזל, היא באמת עזרה לו, היא, נתנה, היא אכן סיפקה לו את המזל שהוא, היה, שהוא נדרש לו. בקיצור, אז הוא הראשון, אבל הסיפור העיקרי בקוטב הצפוני הוא בין שני אמריקאים. באמת הדגל האמריקאי הוא כנראה ללא ספק הראשון שננעץ בקוטב הצפוני, אבל במשך שנים לא בדיוק הבינו מי באמת עשה את זה. המלחמה שם, או נאמר המאבק על מי יהיה ראשון, היה בין שני אמריקאים, פירי וקוק. קוק היה רופא, שבהתחלה, כשאשתו וביתו נפטרו סמוך ללידת ביתו, והוא חיפש איך למלא את חייו, ולמעשה הקוטב שווה אותו, הוא קרא המון כל אותו, כל אותה תקופה הראשונה מעניין. אחרי מותן, וזה היה הפשן, התשוקה שלקחה אותו מהכאב, וזה הפך להיות שוקת החיים שלו. אז הוא בהתחלה חבר, הם חברו יחדיו בעצם פירי וקוק, פירי היה איש של הנייבי, של חיל הים, הם חברו יחד כדי באמת להגיע לקוטב הצפוני. מדובר על משלחות שלא צלחו, על הרבה מאוד כישלונות, בגלל מזג, כל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם.
גם זו התמודדות לגיטימית עם אבל. נכון, כן, אבל זה מדהים כן, שזה היה כן, המנוע על
זה
הדבר.
היה, זה היה המנוע, זה היה וואו. המנוע הראשון, אמר. מהר מאוד דרכיהם התפצלו. הוא למעשה רצה להיות הראשון כמו, זאת אומרת, שניהם, גם פירי וגם קוק, כל אחד מהם רצה את התהילה לעצמו. הם לא ראו בשיתוף פעולה כדבר לגיטימי, והם נלחמו זה בזה. הם שניהם הגיעו, כביכול, אני תכף אומרת, לקוטב הצפוני בפרש של שנה ביניהם. הם לא ידעו, כי עד החזרה לקחה זמן. ואז התחילה גם מסכת שמועות. פירי טען שקוק למעשה לא הגיע לקוטב הצפוני, אלא פיברק את זה. והיו לו כל מיני הוכחות של...
אנחנו מיד נדבר על קונספירציות, אבל אוקיי.
בדיוק. כן. ובהתחלה... והוא לא קיבל, ופירי עצמו לא קיבל את התהילה, שכביכול הגיע לו. כי הראשון היה... והיה סיפורים שלמים סביב זה, שבסוף פגעו בשניהם גם יחד, כי כל אחד, הרפש שהוא הטיל בשני, נגע גם בו. ובסוף גם בדקו, ועד היום יש סופרים והיסטוריונים שבודקים מי מהם באמת הגיע לקוטב לפי היומנים, מנתחים את התצלומים, בודקים את זוויות השמש כדי להוכיח שהם באמת הגיעו לקוטב, אבל זה באמת עשרות שנים של לנסות לראות מי באמת היה. הקוטב הדרומי, שם היו יותר, בוא נאמר, נאבקים על ה... על הבכורה. מי שהגיע לבסוף, שכאמור לא נגלה, יונתן יספר עליו יותר, זה אמוצן, שהוא אגב ניסה את מזלו בקוטב הצפוני, כשהוא הבין שהוא לא היה הראשון, הוא הלך דרומה, ונשאיר ליונתן לספר את הסיפור.
יונתן, אתה ערוך לסיפור?
הסיפור שלו, שהוא גם...
כן, אז בואו נשמע, לא?
והשניים הנוספים היו סקוט ושקלטון. הגיבור שלי אישית הוא שקלטון, שלא הגיע מעודו לקוטב הדרומי, אבל החזיר את כל אנשיו בחיים, כולל את עצמו, כתב לאשתו במכתב שהוא חשב שהיא תעדיף חמור חי מאריה מת. הוא היה איש מאוד מאוד חריזמטי, וההצלה, סיפור ההצלה של הצוות שלו, הוא סיפור לספרים וסרטים רבים, והוא מרתק.
רק ציון דרך, שקלטון הגיע יחד עם סקוט ב-1901, 770 קילומטרים מהקוטב הדרומי. זה הכי רחוק שהם הגיעו.
אוקיי.
שלושה אנשים מהצוות...
תמיד כרוך באסונות הדברים האלה.
שקלטון בעצם במסע שהוא הגיע גם בלי סקוט, הוא ידע שהוא היה עוד יותר קרוב אפילו, אבל הוא ידע שאם הוא ימשיך במסע, אין לו דרך להחזיר את האנשים שלו בחיים. והוא ויתר. הוא בעצם הגיע קרוב ליבש, שבתוך הים האונייה שלו נתפסה, בספרים תמיד כתוב, כמו סוכריה טופי על ידי הקרח, זאת אומרת, הקרח... כן, לא יודע, תקיף אותה, ובסוף גם ניפץ אותה, אבל הוא הציל את כל צוותו, החזיר את כולם בחיים.
אוקיי.
בניגוד לסקוט.
בניגוד לסקוט, שלא החזיר.
עכשיו, אמונצן, נכון. אמונצן היה הרבה יותר מיומן כשהוא הגיע אל הקוטב הדרומי, מכיוון שהוא התחיל בצפוני. והמטרה בעצם של אמונצן, נורווגי, שהיה גם חבר של אותו ננסן שנעמה דיברה עליו, הוא מנסה לכבוש את הקוטב הצפוני, הוא מקבל את הפרם, את אותה ספינה בעלת מזל מננסן, כדי לכבוש את הקוטב הצפוני, אבל ברגע שהוא שומע שפירי וקוק כבר, יש שמועה שהם אכן הגיעו לקוטב הצפוני, הוא משנה כיוון, לא מספר לאף אחד.
לא מספר גם למלאכים שאיתו, שאגב הספרים כותבים שהם התנגדו, הם כמעט עשו מרד. כי הם לא רצו...
והוא יוצא לקוטב הדרומי לכבוש אותו. עכשיו, הוא מגיע הרבה יותר מיומן מסקוט, כי סקוט הוא ג'נטלמן אנגלי שמגיע עם סוסי פוני אל הקוטב הדרומי, וחושב שבעזרת סוסי פוני, שכאמור אין עשב, אין קש, אין אפשרות להכיל אותם בקוטב הדרומי, אין לו המון סיכוי, אבל הוא ג'נטלמן. אמונצן הנורווגי מגיע עם כלבי קוטב, הוא יוצא עם 52 כלבים הסקים, כלבי מזחלות, במטרה לאכול חלק מהם, זה הקטע שאני אומרת לדניאלה, כן? לעצום אוזניים, הוא לוקח מספיק כלבים, הוא מחשב ככה שיהיו לו מספיק כלבים, גם להאכיל את הצוות שלו, וגם להאכיל את הכלבים עצמם, כדי שתהיה להם אנרגיה למסע הזה. הוא בונה ממש...
ניצור ציני.
הוא בונה עיר, עיר בשלג, וואו. בקרח, באזור הקוטב הצפוני, באזור שהם מתמקמים בו. הוא מתכונן למסע הזה, הוא מחזק את אנשי הצוות שלו. הוא יוצא בסופו של דבר עם עוד 4 אנשים כדי לכבוש את הקוטב. הם יוצאים, הם מגיעים לקוטב הדרומי בדצמבר, בשנת 1911, הם כובשים כן. את הקוטב הדרומי. כשהם מגיעים, הם יודעים שסקוט נמצא באזור. כל הדרך הם מדמיינים אותו. אולי הוא נמצא, הם מדמיינים משלחות, והם לא יודעים אם סקוט כבר הגיע או לא, כי אין טלפונים, אין אינטרנט, הוא לא יודע אם היה שם כבר מישהו, וכשהוא מגיע לקוטב הדרומי ומגלה שהוא הראשון, הוא נורא שמח, אבל הוא גם מאוד מתבאס בשביל סקוט, והוא משאיר לסקוט מכתב למסור למלך נורווגיה למקרה שהוא לא יצליח לחזור, והוא משאיר לסקוט אספקה, כדי לחזק את האנשים של סקוט, שמגיעים 5 שבועות אחריו.
וואו.
אמונדסן בכלל, בכל החבורה הזאת, אני חושבת, הוא היחידי שהיה מאוד, הוא רצה להיות הראשון, הוא רצה לעשות את זה, אגב, בשביל נורווגיה, שהייתה מדינה חדשה, הוא באמת הביא הרבה כבוד למדינה שלו, אז הוא מאוד מאוד רצה לעשות את זה, אבל הוא מכולם היה הכי קר רוח ברגשות שלו, אבל גם מאוד, כן, אבל גם מאוד הוגן, נאמר.
כן.
טוב, אנחנו נעצור כאן כן. את השיחה הזו. יונתן, מה אתה אומר? השתכנעת לצאת לקוטב. Mm-hmm. אם היית צריך באמת לצאת לאחד הכתבים, באיזה היית בוחר?
הצפוני. ואיזו חיה היית לוקח? סוס או כלב?
כלב.
כדי לאכול או כדי לרוץ איתו?
לסוס אין הרבה סיכוי בקוטב הדרומי.
לא נעים. נעצור את השיחה על הקוטב הצפוני והדרומי. אם פה ושם, לא כולנו מכירים לעומק את המושג הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אילן טל, פסיכיאטר מומחה ומנהל הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אולי תוכל ללמד אותנו מהי הפרעה דו-קוטבית? באילו כתבים מדובר?
כן, אז הפרעה דו-קוטבית היא באמת מצב ש... יש בו שני סוגים של התקפים או מצבים לאורך זמן, שונים, קוטביים. האחד זה המצב היותר שכיח, דיכאון, מצב רוח ירוד וחוסר חשק ועצבות ואשמה ומחשבות אובדן וכו'. והמצב ההפוך לו זה המצב המאני, שבו יש הפוך מחוסר ערך, יותר ערך, הפוך מאשמה, גדלות, הרבה יותר שמחה, אבל גם הרבה יותר עצבנות לפעמים, יותר הנאה, פחות צורך בשינה, מדברים מהר, חושבים מהר כמו ברק, לעומת דיכאון שזה יותר איתי.
זה מה שנקרא בלשון העם מניה דיפרסיה?
נכון, זה מה שנקרא מניה דיפרסיה, אבל למניה דיפרסיה הזאת יש כל מיני גם מצבי ביניים. אנחנו כאילו רגילים לחשוב על שני מצבים הפוכים כל הזמן, או דיכאון או מניה.
כן.
קודם כל בוא נדבר על המצב הזה. גם אם יש לו מניה דיפרסיה, רוב החיים שלו הוא לא נמצא במצב כזה או כזה. רוב החיים שלו מאוזן, אבל בחלק מהזמן יש התקפים כאלה או אחרים, שהתקפים יותר שכיחים הם דיכאון כמובן.
דוקטור אילן טל, זה נשמע כאילו כל אחד מאיתנו קצת חולה במחלה הזאת, אם זו מחלה. לא, לכל אחד מאיתנו יש פתאום תחושה של ייאוש ודכדור, ופתאום זה בא לכיף לך לכמה רגעים מבלי שתהיה לכך סיבה קונקרטית. האם כולנו חולים בדרגה זו או אחרת במחלה הזו?
כולנו נמצאים על איזשהו גל שיש לו לפעמים עליות וירידות. ההבדל בין המחלה הזאת לבין הגלים הרגילים זה כמה הגל ארוך וכמה הגל חזק. גם בחלק הדיכאוני וגם בחלק המאני, בחלק הדיכאוני כולנו מרגישים ייאוש מדי פעם וכולי, וגם מצליחים להתעודד וגם יש דברים אחרים, אבל זה לא משפיע על תיאבון, על שינה, אין מחשבות אובדן. כולנו לפעמים במצב רוח יותר גבוה מהרגיל, אבל יכול להיות שזה לכמה שעות, אבל אנחנו לא מפטפטים בלי זה, לא עושים מעשים חסרי שיפוט שזה חוזר על עצמו כל הזמן. החשק המיני מאוד מוגבר במניה, מה שלא קורה במצבים רגילים. הוא קורה, אבל קורה קצת.
אוקיי.
אז ההבדל נעוץ בעיקר בעוצמה של האירוע ובמשך שלו. עכשיו, זה נכון שגם למניה וגם לדיכאון יש מצבי ביניים. זאת אומרת, יש גם חצי מניה ויש גם חצי דיכאון. יש מצב שקוראים לו ציקלוטימיה, שהוא חצי מניה דיפרסיה. כאילו שכן יש תקופות שאתה רואה ששבועיים מישהו במצב רוח לא טוב, לפחות שבועיים וזה לא עובר לו, אבל זה לא ממש דיכאון, או שיש כמה ימים לפחות 4-5 ימים של איזה היי קטן, אתה רואה שבן אדם הוא לא ברגיל, אבל זה לא ממש מניה. אז יש כאילו כל מצבי הביניים שאפשר, ורובנו כמובן חווים משהו שהוא לא מחלה, את העליות והירידות, הרגילות של מצב רוח, אגב, בדרך כלל בקשר למה שקורה.
זהו, אז זו השאלה, האם צריך, זאת אומרת, האם ההגדרה של מחלה היא בין היתר כי אין לכך סיבה בעולם או במציאות?
לא, זה יכול להתחיל בגלל סיבה, דיכאון יכול להופיע בגלל סיבה.
מעניין.
ואז פתאום מתפתחת מחלה שלא חשבת שקיימת, עד שהסיבה הזאת לא הייתה. אבל מה שמאוד מופיע בדיכאון וגם במניה, הם פחות מושפעים ממה שקורה בחוץ. ברגע שיש לך דיכאון, גם אם קורה משהו נורא טוב, לא מצליח, זה לא עושה לך באמת שמחה. גם ככה בדיכאון, או שאם קורה משהו, אם אתה במניה, אם קורה משהו רע, לא היית מתעצבן, אבל זה לא קורה לך לחשוב שאתה לא בסדר. אתה בסדר, כל האחרים לא בסדר.
מעניין, אבל אתה כן אומר שמשהו במציאות יכול לחולל, יכול להיות טריגר לדיכאון פתאום. זאת אומרת, אבל, פרידה וכו'. מעניין.
בוודאי, גם דברים טובים אגב, לא רק דברים רעים. כמובן שבראש הרשימה יש פרידה, מוות של מישהו וכו', אבל חתונה. זה אירוע מאוד משמח, ויש אנשים שזה בגלל העומס שזה יוצר, שיכולים בגלל זה להיכנס לדיכאון. דיכאון ומניה דיפרסיה הם שני דברים שונים, אם נקרא להם מחלות, אז הם שני מחלות שונות.
כן.
דיכאון ומניה דיפרסיה, הם מתנהגות אחרת, השכיחות של ההיקפים היא אחרת, הטיפול הוא אחר, אז זה מאוד חשוב להבדיל. אז נכון שיש דיכאון ומניה דיפרסיה, אבל זה עדיין מצב אחר.
אוקיי, אז כמובן שאלפי המאזינים שלנו שואלים, אוקיי, אם אני לוקה בהפרעה דו-קוטבית, מה עליי לעשות? מלבד כמובן להירגע.
כן, זה דברים שאומרים לבן אדם להירגע, זה דבר אחרון.
זה הכי גרוע, נכון.
בדיוק. בדרך כלל אנשים יגיעו, יבינו שזה מצב לא טוב ויגיעו לקבל עזרה, אין תחליף לעזרה מקצועית, הרבה פעמים היא גם פסיכולוגית וגם תרופתית.
וזו הזדמנות באמת לשבת על הנקודה הזו, למי שרבים אני שומע פה ושם אנשים שלא מאמינים, לא בטיפולים פסיכולוגיים, לא בטיפולים פסיכיאטריים, חברים, בדקו את הדברים, מדובר בענפים, זו רפואה, זה מדע, השתמשו בשירותים האלה, אפשר לרפא גם את הנפש, זה בסדר גמור, הפסיקו עם הסטיגמות האלה, וגשו וקבלו טיפול, זה כיף וזה משפר את איכות החיים.
הייתי מתן מסר דומה, הייתי אומר, אנחנו, זה המקצוע שלנו, אנחנו יודעים לעשות אותו, ויש לנו מחקרים והכל, אירע לכם, או לא טוב לכם, ומשהו לא הולך, אז תשתמשו בנו.
כן.
שלכם יהיה יותר טוב.
לגמרי, אז מה באמת הטיפול במחלה כזו? כי זו ממש מחלה, נכון?
כן, מניה דיפרסיה ממש מחלה, ויחסית, הטיפול בה אומנם בעיקר תרופתי, אבל עקרונית עם תרופות, אנחנו אמורים בעצם לא לראות בכלל את הנוכחות של המחלה, כמו לחץ דם. אתה לוקח תרופה, אבל אין לחץ דם גבוה שאתה לוקח תרופה.
כן.
גם כאן, אם לוקחים תרופה נכונה במינון נמוך, ובלי תרופות לוואי, אמור להיות, אז אנחנו מגיעים למצב בעצם שאין לנו התקפים. אין התקפים, אז זה בינם ככל האדם.
טוב, אז הנה יש בעיה ויש פתרון. אני רוצה להודות מעומק הלב לפסיכיאטר המומחה ומנהל הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית, דוקטור אילן טל. תודה רבה על השיחה הזו.
בריאות לכולנו.
ועכשיו, אחרי שנכנסנו לדיכאון, ודווקא, יונתן, אתה במניה, אתה בשמחה מוזרה. לא?
אני בפיהוק.
אתה בפיהוק, אז אתה בדיכאון. לא, אתה סתם עייף. בוא נגיד את האמת, העירו אותך ב-5 בבוקר.
כן, גם הלכתי לישון ב-11.
די! יונתן, אתה חי על הקצה. מה קורה אצלכם שם ברחוב?
אפילו 12.
די, נו? אז ישנת מעט מאוד שעות, אתה גמור כרגע. בוא נראה אם תצליח ללכת בקו ישר בלי ליפול. נעשה לך בדיקה. בדיקת שכרות בשידור. נראה אם תצליח, ויונתן, אמנם אנחנו לא רואים אותנו כרגע, אני אתאר, הנה יונתן מנסה ללכת קו ישר, לא, הוא הולך במעגל, יונתן, אתה גמור מעייפות, שב מיד יביאו לך כאן, יוי, אם הוא יסתובב.
אני יכולה להעיד שאם הוא הולך בקו ישר, כנראה שהוא באמת עייף.
לא, אבל בסוף הוא הראה לנו כמה תרגילי ריקוד. בואו נחזור לדבר על הכתבים. תמיד שיחה עם פסיכיאטר היא לא רק מלחיצה, אלא תמיד אני פוחד שיתפסו אותי, כי יגידו לי, אוקיי, לפי השיחה הזו, קחו אותו. נכנסים שני אנשים חלוקים, והשידור ייגמר עם יונתן, שמספר לכם מי עמד על השידור. אוקיי, אז בואו נחזור לדבר על הכתבים כן. שלנו. רגע לפני שנדבר גם על הזוהר הצפוני והדרומי, איך בעלי חיים מתמודדים עם קור בכתבים? אנחנו יודעים שמדובר באמת בתנאים קיצוניים מאוד. נכון. מה הטריק של עולם החי?
אז באמת יש הרבה מאוד טריקים לעולם החי, אבל בגדול, אם אתה יצור שצריך לשמור על חום הגוף שלו, יצור הומאותרמי שמייצר חום גוף, אתה צריך לאכול הרבה, כי אתה צריך שהגוף שלך ייצר מספיק חום, ואתה צריך להיות מסוגל לשמור על החום הזה.
אוקיי.
ואת זה אתה עושה בצורות בידוד שונות. אם אתה יצור שחי בים, אז אתה צריך שאתה אוכל בים, או שאתה נמצא במים, אז אתה צריך שכבת שומן מאוד מאוד עבה, כי השומן הוא מבודד מצוין כשאתה נמצא במים. אם אתה נמצא על היבשה, שכבת השומן הזאת היא פחות עוזרת, מה שעוזר הכי טוב על היבשה זה אוויר, אוויר המבודד טוב ביותר, ולכן פרווה שקולט בתוכה שכבות של אוויר, היא המבודד טוב ביותר על היבשה.
אז זה הטריק של הפרווה.
זה הטריק של הפרווה. ויצורים שהם גם יבשתיים וגם ימיים צריכים בעצם את שניהם. אז דובי קוטב שהם באמת אלופי הקוטב שלנו, קודם כל הטורף היבשתי הגדול ביותר, אז יש להם מכלול שלם של טריקים, יש להם שכבת שומן של 10 סנטימטרים בערך, שכבת שומן מאוד מאוד עבה, שעוזרת להם במים, בקור של המים. בגלל זה חלב אם של דובות קוטב הוא 31% שומן. קצת שמנת מתוקה בטעם דגים זה יוצא.
וואו, כמעט הדלקת עד הדגים.
דובות קוטב לא נותנות לגורים להיכנס למים עד שאין להם שכבת שומן מספיק עבה, מכיוון שהם לא מספיק מבודדים. יש להם אור שחור ופרווה שקופה, פרווה מאוד מאוד צפופה שקולט בתוכה שכבות של אוויר. הפרווה היא גם חלולה.
עכשיו, מה זה אומר?
היא פשוט יש בה, היא לא, השערות עצמן הן חלולות ושקופות, אפשר ממש לראות את זה, והרעיון היא שזה באמת כמו סמיכות פוך של הולו פייבר, שהסיב הוא חלול, שקולה בתוכו יותר שכבות של אוויר, ויש שם גם את העניין של פרווה שחורה, שמראש מדובר בגוף שחור שפולט פחות חום לסביבה, אבל גם הפרווה השקופה משמשת בעצם כמחזיר אור פנימי, שמחזיר בעצם את אנרגיית החום, שהיא בעצם
די.
אור, מחזיר את זה חזרה, ויש ממש מינימום של עיבוד חום לסביבה. אם אתה מצלם במצלמת טרמית, דוב קוטב הוא נראה כמעט בלתי נראה, מכיוון שהוא כמעט לא מאבד חום לסביבה, אתה בקושי רואה אותו. והם באמת אלופי הבידוד מבחינת בעלי החיים בכתבים. עכשיו גם הם חייבים לאכול המון, אתה חייב כל הזמן שתהיה לך את האנרגיה כדי שחום הגוף שלך ישמור על עצמו לייצר כל הזמן חום גוף. והמשחק הזה בין כמה אתה מאבד לעומת כמה אתה מכניס, הוא כל הזמן משחק תפקיד מאוד חשוב, בדיוק כמו שאנחנו צריכים לצאת החוצה עם סוודר ולאכול טוב.
נשמע שהם יותר מתוחכמים מאיתנו, אבולוציונית.
כן, הם יותר מותאמים מאיתנו,
אין ספק. נאלצים להשתמש בבדים מכוערים כדי לשרוד, והם זה חלק מהגוף שלהם.
כן.
אוקיי, אנחנו נדבר מעט על הזוהר הצפוני והדרומי, אחת התופעות שמצטלמות הכי טוב, לא? אני חושב, אגב, לא ידעתי, הייתי בטוח שיש צפוני דרומי, לא הכרתי, לא?
נכון, בדרך כלל מדברים על הזוהר הצפוני, אבל יש לנו גם זוהר דרומי, הצפוני נקרא אורורה בוריאליס, והדרומי נקרא אורורה אוסטרליס. למעשה, הסיפור מתחיל בשמש, יש לנו רוח סולארית, יש חלקיקים...
רוח סולארית, הכוונה היא לא לרוח, כפי שאנחנו מכירים, של אוויר?
בדיוק, לאיזשהו זרם של חלקיקים טעונים, פלזמה בעצם, שיוצאת בדרכה, חלקיקים שעושים את דרכה מהשמש. אלינו, בגלל שלכדור הארץ יש שדה מגנטי שכבר קצת הזכרנו אותו בשעה הקודמת ודיברנו עליו, אז הרוח הסולארית הזו בעצם עוברת איזושהי דיפלקציה או הסתה ולא פוגעת בנו, וככה למעשה גם האטמוספירה שלנו, או השדה המגנטי של כדור הארץ מגן עלינו מפני החלקיקים האלה.
אותה רוח היא אותה קרינה קוסמית שמדברים עליה?
היא לא הקרינה הקוסמית שאת כרגע מדברת עליה, אבל היא למעשה שייכת לחלל הבין כוכבי הזה.
זו מתקפת חלקיקים טעונים מהשמש.
בדיוק, וכשיש שערות בשמש, אז מתקפת החלקיקים הזו היא יותר גדולה. ואז השדה המגנטי של כדור הארץ לא מספיק כדי לעשות דיפלקציה לכל החלקיקים, ויש לנו מצב שבו סמוך לקוטב יש לנו בעצם תגובה של אותם חלקיקים טעונים עם האטומים בעיקר של החנקן והחמצן שנמצאים לנו באטמוספירה, שגם על זה קצת דיברנו, ולמעשה החלקיקים הטעונים האלה מעררים את האטומים האלה והם פולטים אור. החמצן אחראי בעיקר לאדום והירוק, החנקן לסגול והבורדו, וככל בעצם, זאת אומרת, ככל שיש לנו יותר שערות שמש ובלילה, או כשאין לנו גם את אור השמש שיפריע לנו לראות את הצבעים האלה, אנחנו מזהים את זה בצורה של ממש לייט שואו, מופעי אור מדהימים.
זה משהו שאפשר לחזות? כי נשמע שמדובר בשערות בשמש, איך לא מגיעות לכדור הארץ.
אנחנו יודעים, בדיוק, בתקופה שאנחנו נראה פעילות מוגברת בשמש, אנחנו יודעים להגיד שיהיה לנו...
שזה יגיע לכאן?
שיהיה יותר, אבל לא רק.
לא.
לא רק. אבל אז יהיו לנו שערות שיהיו יותר יפות, יותר צבעוניות, והתדירות גם תהיה רבה יותר.
את ראית זוהר?
האמת שפעם אחת בטיסה דווקא ראיתי...
אפשר לראות את זה?
כן, כן. כשטסים, נאמר, מתל אביב לארצות הברית, אז לפעמים חולפים בקווי רחוב גבוהים, ואפשר...
יש הכל כאן בישראל, גם בתל אביב, יש זוהר צפוני כאן. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר, הזכרנו משלחות כמובן שנשלחו לכתבים, ואנחנו כולנו מכירים סיפורים על משלחות כאלה, יש כאלה שהגיעו לשם כדי לחקור את האזור, יש סתם אנשים שהם חובבי מקומות קיצוניים או תנאים קיצוניים, ויש סתם כאלה אנשים שרוצים להיות במקומות האלה מתוך סקרנות, או סתם כדי לומר בשיחות סלון, היי, הייתי שם אחי, יש לי סיפורים ואוכלים לך את הראש. אנחנו רוצים לשמוע דווקא על קונספירציות. מה אתה אומר, יונתן?
או סתם כדי להשוויץ שהם הגיעו.
כן, נכון? יש אנשים שעושים כל מיני דברים כדי להשוויץ. יונתן, אתה עושה דברים כדי להשוויץ?
לא.
לא? דבר אחד בחיים לא עשית כדי להגיד, היי, עשיתי את זה, ואתה משוויץ ומתנסה.
לא, אני עשיתי, ואחרי זה עשיתי, ואחרי זה אמרתי, אוי, היי, עשיתי את זה. בלי קשר. לא עשיתי את זה כדי להשוויץ.
זאת אומרת, לא עשית מלכתחילה כדי להשוויץ בזה שעשית את זה, עשית את זה ואז השוויצת בזה שעשית את זה.
כן.
בסדר, יש פה ניואנס, יש פה הבחנה. אני מקבל את זה. אנחנו רוצים לדבר על קונספירציות, על אנשים שאולי לא היו בכלל בכתבים וטענו שכן היו. אנחנו רוצים לומר שלום לעמית קלינג, איש הקונספירציות שלנו.
שלום דודו. תראה, כמו שאמרת באמת, צריך להבין קודם כל את המצב בתקופה שהיה בעצם סוג של בהלה לקוטב הצפוני והדרומי, זה תחילת המאה ה-20 בעיקר.
אוקיי.
ובאמת יוצאות המון המון משלחות לנסות להגיע לשם, והם כל הזמן מתחרים ביניהם בכל מיני שיאים.
כן, גם אפילו הזכרנו את זה, כן, בבקשה.
אז בעצם המצב הוא היה שברגע, אם אתה מגיע לבד לקוטב, בגדול, מה שיש לך, זה את המילה שלך, להגיד, הייתי בקוטב, כי כל הרעיון הוא שאין שם שום דבר, וזה מן הסתם היה בתקופה שבה הם לא יכלו לסחוב ציוד צילום שהיה אז רגיש וכבד ולא היה שורד תנאים כמו הקוטב הצפוני. אבל בגדול, מה שהסיפור המעניין הוא על אדם בשם רוברט פירי, שהיה, הוא היה איש צבא אמריקאי, הוא היה איש חיל הים האמריקאי.
כן.
שניסה ממש בתחילת המאה ה-20, ככה בשלוש פעמים הוא ניסה ב-1905, ולבסוף ב-1908 הוא ניסה להגיע לקוטב הצפוני. זה היה ממש פרויקט חייו. ולבסוף הוא חזר והודיע, חברים, הייתי בקוטב הצפוני, רק בשביל לגלות שאדם בשם פרדריק קוק, שהיה אזרח וגם אמריקאי ומגלה ארצות ו... כזה מין חוקר ואיש העולם הגדול, טען שהוא כבר הגיע שנה לפניו לקוטב הצפוני. כמובן שאף אחד לא התקן אותו על זה, כי הוא היה על ספינה בקוטב.
כן, גם הזכרנו את הסיפור הזה, בבקשה.
ובעצם שניהם נכנסו למחלוקת ענקית בעיתונים. ששניהם בגדול פשוט יצאו בקמפיין יחסי ציבור, אבל... העניין הוא שהיום הטענה המקובלת היא שאף אחד מהם לא באמת היה בקוטב הצפוני.
די.
הם היו באזור, הם היו קרוב מאוד. חלק גם מהדיון בנושא הוא מתמקד בעובדה האם הם שיקרו ביודעין, או שפשוט בגלל מגבלות מובנות של כל מיני ציוד למדידת האזור, ומגבלויות של מצפנים וכו', הם באמת חשבו לתומם שהם היו בקוטב הצפוני, והם לא היו שם. תראה, בתקופה ההיא בגדול, אפשר לומר שפרדריק קוק הפסיד ופירי ניצח, והוא נחשב לראשון שהיה שם, אבל בגדול חוקרים שנכנסו לעומק העדויות של פירי, ראו שבעצם אין שום ממצאים עצמאיים, הוא לא שיתף אף אחד, הוא שמר את כל הראיות לעצמו, ולא ניתן להוכיח שאיש מהם היה בקוטב הצפוני, מה שבעצם אומר שכל הריב שלהם היה לשווא, שזה די יפה בעיניי.
מעניין, באמת, מאחר הוא מדובר במרוץ ש... הוא נובע בין היתר מתוך אגו או רצון להשוויץ וכו'. כן, יכול מאוד להיות שאנשים לא באמת הגיעו וכו'. פיברקו ראיות, אם בכלל.
זה היה בתקופה שבה היה קל לעשות את זה. גם לא בהכרח צריך לייחס להם כוונות זדון. גם מתוך אגו, אתה כל כך נחוש להגיע לשם שאתה משוכנע שהצלחת. מאוחר יותר, איזה 20 שנה לאחר מכן, היה טייס בשם ריצ'רד ברד, שהתכוון להגיע לקוטב הצפוני בטיסה, זה היה ב-1926. וגם הוא, מיד שהוא חזר, אז היה לו מתחרה נורווגי, טייס בשם ברד בלקן.
כן.
שהלך וטען שהשותף של ברד, בנט, טייס המשנה שלו, אמר לו, לא באמת הגענו לקוטב הצפוני, והוא, כמו כל בן אדם ככה שנותנים לו סוד חשוב שיכול לקדם אותו, הלך וסיפר אותו לכל העיתונים. וכמובן שהשניים יצאו במחלוקת. עכשיו, הבעיה הייתה שהטייס המשנה שלכאורה אמר שהם לא באמת הגיעו לקוטב הצפוני, הוא מת זמן קצר לאחר מכן, כמה נוח.
אוקיי.
וזה פשוט, השניים התנצחו אחד עם השני. בהמשך, עכשיו, השם של ריצ'רד ברד, הוא נקשר בתיאוריית קונספירציה הרבה יותר מופרעת.
מה זאת אומרת?
עכשיו, בסוף שנות ה-50 יצא ספר שנקרא ארצנו החלולה, שטוען לקיומו של יומן נסתר של ריצ'רד ברד, שהוא גילה בקוטב הצפוני מעבר לתוך כדור הארץ שהוא חלול וראה שם מיני ממוטות ודברים מהסוג הזה. ברד כמובן באותו זמן היה בקוטב הדרומי, אבל אם אנחנו מאמינים בכדור הארץ חלול, אני חושב שאפשר גם להאמין בזה שאדם יכול להיות בשני כתבים בו זמנית.
טוב, ככל הנראה מדובר בנוכלים וצריך ללכוד אותם, את מי שנותר בחיים כמובן. אני רוצה, שמע, הימנת אותנו פה, יש כאן חוקרות שמכירות את האנשים האלה מקרוב. הם חברים פיזיים שלהם, ועכשיו אתם תנתקו קשר כמובן עם הטיפוסים האלה.
אני אמרתי, אני מראש עם שקלטון, אז עליו קשה להגיד דברים רעים.
בסדר, טוב, אני
לא אמרתי עליו דבר רע.
נכון.
תודה רבה לעמית קלינג, איש הקונספירציות שלנו, תודה רבה. ואנחנו גם נאמר שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. שלום.
בוקר טוב.
אז אנחנו רוצים לדבר לרגע על בדרך כלל אנשים נוהגים לומר של האסקימוסים או לאינואיטים, כמו שצריך לומר, יש המון המון מילים לשלג. תמיד נותנים את הדוגמה הזו לאושר של שפה שנובע מהתייחסות לאיזשהו עניין ספציפי. האם זה נכון? האם לאינואיטים באמת יש הרבה מאוד מילים לשלג?
לא.
לא, אין להם הרבה.
אין להם הרבה מילים. זה התחיל מזה שב-1911 אנתרופולוג בשם פרנס בועז כתב שלאינואיטים יש 4 מילים שונות לשלג. המשיך בזה שבלשן, בנג'מין וורף, שהוא בלשן נודע שדיבר על זה שהשפה שאנחנו מדברים משפיעה על המחשבה שלנו. אמר למשל, לאינואיטים יש המון מילים לשלג, לאסקימוסים יש המון מילים לשלג. הוא לא אמר בדיוק כמה, אבל הוא נתן הרבה יותר דוגמאות מ4, ומשם זה התגלגל והתנפח, ויש אפילו מקומות שאומרים 400 מילים לשלג, מצאתי רשימות של 100 מילים לשלג, והשאלה העיקרית היא כאן, איך מגדירים מילה?
מה זאת אומרת?
איך מגדירים מילה? כי למשל, אני יכולה להגיד שבעברית יש המון מילים לנובל הזה, ששלג שנמס, אוקיי? אז יש לנו מי מלח, מי קרח, מים עומדים, כלומר אנחנו יכולים, מי שלא יודע את השפה, ורק שומע את הביטויים, אומר, וואי, יש להם מלא מילים, לא שם לב אולי שבכולם יש את האלמנט.
זאת אומרת שכן יש הבחנה במציאות שהיא זו שמחוללת את ההבחנות המילוליות או הלשוניות האלה.
נכון, אבל גם באנגלית יש כמה מילים, יש יותר מילים מאשר אצלנו לשלג, כי אצלנו כשיש שלג זה אירוע.
כן.
אבל באנגלית יש מילה שונה לשלג רגיל ולשלג שהוא מורבב עם פיח.
וגם חשוב לציין שהיצירה של השלג היא תלויה בתנאי הלחות והטמפרטורה, ויש באמת מצבים שונים של שלג, יש צורות שונות של פתיתי שלג שהן לא בהכרח הפתיתים האלה, מלשבור את הקרח. זאת אומרת, יש
מצבים... למשל בירושלים, כשיורד שלג, ואצלי ילדים אגב לא שרו אף פעם גשם גשם משמיים, אלא גראופל גראופל משמיים. גראופל זה שלג שהוא קצת נמס והוא מעורבב עם...
מה שהופך אותך למקובל חברתית. רגע, דוקטור אמר אילן גינדין נכנס...
רגע, זה שיר בעברית?
זה שיר בעברית, גראופל גראופל.
הנה, מיד יונתן ישיר אותו, יונתן תתאמן על השיר הזה. רגע, ענת רחל אוריאת לומדת יפנית באוניברסיטת תל אביב.
נכון.
מה יש ליפנים להציע בתחום המילים הכפולות ומכופלות? גם להם יש, ליפנים יש שלל מילים שלנו אין בשפה העברית.
נכון, הם מאוד אוהבים אונומטופאות, וזה נכון לגבי המון דברים, לא רק מזג אוויר.
שזה אומר מילה שהצליל שלה מעיד על התוכן שלה.
בדיוק. עכשיו...
כמו בקבוק, בקבוק, בקבוק.
אז פה זה המון צלילים שככל הנראה, אם אני אגיד לך אותם, לא בטוח תדע לנחש מה הם, אוקיי. אבל להם זה כנראה נראה ברור.
מילים למה אבל?
אז יש להם, לא רק למזג אוויר, יש גם לאיך שגשם יורד ושלג ורוח, אבל יש גם מים כמו באמת של בקבוק, או טיפות מים, או מים מבעבעים בסיר.
יש שם אחר לכל...
שיער שונים.
כן?
כן. אז נניח גורו גורו.
כן.
לא יודעת כמו מה זה נשמע לכם, אבל זה רעמים רועמים.
מוח, יש סרט כזה, לא? אלכס חולה...
ויש זעזה, שזה גשם שוטף.
איך? זעזה?
זעזה.
זה הכל מסרטים ישראלים, חתונה מאוחרת, אוקיי?
יש פטה פטה, שזה בגד שמתנופף קלות ברוח. ויש פיו פיו, שזה רוח קרה חזקה ומתמשכת.
פיו פיו.
זה רק דוגמאות, יש עוד מלא, קון קון, זה שלג או ברד שיורדים אחד אחד. או יש שיטו שיטו, שזה גשם שיורד בעדינות.
למה כל פעמיים?
כי ככה זה נשמע
כמו מטופח. זה מה שיש לתרבות הזו להציע, כפילויות וסושי.
יש גם דברים קצת שונים כמו סארה הורו, סארה הורה, שזה כמות קטנה של שלג יורדת. ושוב, הנה, את אמרת על כל מיני סוגים של שלג ורד, אז יש נניח שלג אבקתי שנראה די קליל שיורד, אז זה הרה הרה.
בניגוד לשלג אבקתי שלא נראה קליל.
כן,
ועולה.
יש טיפות גדולות של שלג או ברד יורדות, שזה... ברה ברה.
אבל מה זה אומר? שהשפה עשירה יותר? זה אומר שהם פשוט התייחסו לשלג בזכוכית מגדלת? מה שאצלנו זה, יאללה, יש שלג, בלגן. יונתן רוצה, יונתן משתלט על המיקרופון, בבקשה, יונתן, דבר.
זה אומר ש... זה אומר אולי שפשוט...
הם מה?
יכול להיות שיש להם תרבות כלשהי שקשורה לסגידה לכל העניין הזה של מזג אוויר. ואז הם מוציאים
הרבה שמול... כן, היפנים, שאלה מצוינת, יונתן. האם היפנים מתייחסים התייחסות יתר למזג האוויר? או שזה כמו אצלנו, התחזית, מחר, נאה, דומה.
אני קטונתי לדעת...
המדען, אגב, שמצא את המצבים האלה של שלג, הוא מדען יפני בשם נקאיה. אז אולי מכאן ההתייחסות היתר...
אגב, בדרך כלל בתוכניות בוקר אנחנו מסיימים עם שלל מיני מזונות על השולחן. אם גברתי כבר מדברת על יפנית, מדוע לא הבאת סושי עם טמפורה? יונתן רעב מת פה, אתה רעב?
אבל אם כבר מדברים על אוכל...
כן.
אם כבר מדברים על אוכל, אז יש דיאלקטים איראנים שיש בהם אפילו 14 מילים שונות לאורז.
די.
בפרסית רגילה יש אורז כאילו רגיל, כשאתה קונה אותו הוא ברנג', כשאתה מבשל אותו ושם למטה תפוחי אדמה הוא צ'לו, ואם אתה מבשל אותו ושם למטה תפוחי אדמה וגם בתוך האורז דברים, אז הוא פה לא.
זה מדהים שלשם אחר, אז בעצם, זה נכון שהשפה היא מחוללת את המציאות והיא מרחיבה את גבול הדמיון שלך
ואת... וגם ואת הפוך, האור. תרבות מייצרת
המציאות...
השפה.
נכון, זה...
לא הפוך, זה רק
חתקולת.
די, אבל זה באמת מדהים שאם אתה... רגע, אנחנו נלחמים פה בשלל, בתהודה מוזרה, אבל בבקשה, כן.
כן. כשיש לך באמת, יש הרבה סוגים של אורז, או תרבות שכל כך אוהבת אורז, דרך אגב זה רק באיזה 100 שנים האחרונות, אז יהיו לך הרבה שמות בשבילו. כלומר, יהיה הבדל בין האורז שאתה קונה לאורז שאתה מבשל. יש להם, בפרסית יש הבדל בין סלק שצומח בגינה לסלק שהוא מבושל.
זה מגעיל באותה מידה. אבל זה נכון שכשממציאים שם למאכל או לתת מאכל, פתאום זה נהיה יותר טעים, או אתה מתייחס לזה. זה מדהים שזה באמת משנה משהו.
כמה מילים לקפה יש בעברית? יש לנו מקיאטו ואמריקנו ומוקצ'ינו וקפוצ'ינו וכן, זה בעברית. ובתפריטים, אני רואה את הכתוב בעברית בתפריטים.
בן יהודה היה נדהם. פשש!
איש, יפה מאוד.
בן יהודה
היה... אבל היה מתרגל לזה מהר מאוד, כי הם מתרגלים לזה, אין מה לעשות. אנחנו נאלצים להשתמש במילים האלה כדי להזמין קפה במחיר מופקע, יונתן.
כן.
אתה לא שותה אבל קפה.
רק אייס קפה.
כן, שותם. כן, הילד הוא פושטק, הוא מאשן ולוגם שיחה. יונתן, אתה פושטק? לא. לא, אתה לא יוצא מהבית וקורא ספרים.
כן.
תמשיך לספר לו שהוא פושטק, זה בסדר גמור.
בסדר. נראה לי שהוא יודע לסרטט.
האח הקטן יותר.
די, רגע, אתה יודע מה? מיד נלך לך לאח הקטן. הוא פושטק, האח הקטן?
מבלגן.
די, כן? מה הוא עושה? רגע, אנחנו רק נעצור את המשדר הזה כדי לשמוע על אחיך הקטן. מה הוא עושה בבית?
פורצתי לחדר.
די. טוב, אנחנו מיד נדבר על הקרימינל.
שניהם.
אנחנו בעצם סיימנו את השידור המורכב הזה, אז אנחנו קודם כל ניפרד ממי שדיברה איתנו כרגע. תודה רבה מעומק הלב לדוקטור תמר אילם גינדין על השיחה הזאת. תודה רבה על הדברים.
תודה רבה גם לתוספות שלכם.
ולהתראות, ואנחנו גם נודה לכל מי שלא רק עמל על השידור הזה, קודם כל למי שנמצא כאן. יונתן, תודה רבה שהגעת לכאן וקמת ב-5 בבוקר, תודה לך.
בבקשה.
תודה רבה לדוקטור נעמה חרית יערי על הדברים, זה היה מרתק, תודה רבה.
תודה לכם.
ותודה לביולוגית ורד שפירה, תודה מעומק הלב על הדברים.
תודה.
ותודה לענת רחל אורי שחצתה את הקווים והפכה לטלנט מהיה מאמין. איזה טירוף, הנה היא כבר מתמכרת לחומרים אסורים.
לשרג.
ותודה רבה לטכנאי שלנו יואב כהן, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגאל שפירה. שיהיה לכם יום נעים, ואם אתם בשידור החוזר אז אנחנו מקווים שעבר לכם יום כיפי ולילה טוב לכם, שידור חוזר.